אז אני אציג את עצמי ואצבר לכם מה נעשה היום. האמת היא שאולי תתקרבו, זה מרגיש קצת... אני לא יכולה להתקרב אליכם, אני צריכה להיות
איזה עכשיו להעביר... אנחנו נהיה חצי גורם באזור הזה.
כן.
כן, שיהיה יותר אינטימי.
נכון. ואז לא צריך לצעוק וכולם
ישמעו. יש מישהו שלא קיבל דף כזה?
לא, אני לא.
יש על הכיסאות.
מי שלא קיבל... רגע, נוריד את הנוזל מאוד מעלה, ונתפלל שזה יעזור. זה 23, כבר היינו ב-21.
אני אבל צריכה להיות קרובה למחשב כדי להעביר את השקפים.
תגידי את כולי.
אני לא
אוהב משבת.
גם אתם
עושים לי
להתקרב.
לא, יבואו
מכאן. יבואו עוד שלושה גן. סבין, עינמי ובינטו. זה כנראה.
בינטו,
עינמי וסבין. אה, ביעל, ארבע. זהו, מעבר לזה אני כבר לא
שקר.
המזגן עובד, נא להתעזר בסבלנות. הנה!
מה לא, יעל, למה יש לי חשבת אותך? באמת, היא לא הכרה, גברת, מה לא הכרה?
היא מתביישת בגלל שאתה? יש עוד עונג על הערב שאירה רצה לנו במחצבה, אז היא עוד מתבשמת
במשפט. יש לי פה.
בדיוק
אנחנו
לתקציב.
מה, זהו?
כן.
ככה זה...
לא, אבל את יכולה להתקרב על יד תמה. לא, באמת, תקרב לה.
זה בסדר.
מוחמד
יכול להתקרב לה. אתה לא שמעת אותי למחר? היא לא פה,
זה לא הדציבלים של המחצבה.
לא, ממש לא.
או, כן, בבקשה. היי, סבין.
האם התחזיות שלך מתממשות?
בינתיים. שמי, פיתחנו חוש, כמו שנים. מכירים את כולם.
טוב, אז בואו נתחיל בכל זאת. שמי נוגה, אני עובדת במרכז הדבר הרבה שנים. אני עוסקת בשני תחומים, חינוך ושוק העבודה. בתחום של חינוך אני גם פעילת שטח מאוד ותיקה. הייתי הרבה שנים יועצת משפטית של ארגון הורים שנקרא אילה למען החינוך בשכונות בעיירות פיתוח. זה ארגון שעובד עם ועדי הורים ויש לו גם קו חם לפניות הורים בנושא חינוך. חלקכם בטח לא מכירים, יש אתר, אתם יכולים לראות ואפשר להשתמש בשירות הזה. אבל היום אנחנו נדבר על תקציב החינוך. וכדי להבין את תקציב החינוך העירוני ולהבין מה אפשר, מה, איך אתם כתושבים יכולים להשפיע עליו, אנחנו נצטרך להבין בכלל איך בנוי תקציב החינוך הכללי במדינת ישראל, מה חלוקת העבודה בין משרד החינוך, הרשות, ההורים וגורמים נוספים, שחקנים נוספים בסיפור הזה. ובסוף נגיע לתקציב החינוך של כרמיאל ונראה מה אנחנו יכולים להבין ממנו ואיזה שאלות כדאי לשאול עליו. אז אני אתחיל מהמקרו, מהגדול, ונלך במשפך. את תקציבי החינוך או את ההוצאה הכללית לחינוך שאותה אנחנו משווים גם ממדינות אחרות, אנחנו קוראים לה ההוצאה הלאומית לחינוך, שזה סך ההשקעה הכספית בחינוך מכל המקורות, אוקיי? וזה בחינוך פורמלי וגם בחינוך חלקית פורמלי שיש לו זיקה למערכת החינוך. ויש כמה מקורות להוצאה הלאומית לחינוך שמסודרים פה לפי גודל. זאת אומרת, המממן המרכזי של מערכת החינוך זה משרד החינוך, שמשהו כמו 70% מההוצאה לחינוך אולי קצת פחות, זה משרד החינוך. היום אנחנו מדברים על תקציב של מעל 40 מיליארד שקלים, זה גם אחרי תקציב הביטחון, תקציב הגדול ביותר לתקציב המדינה. אוקיי? החלק השני זה תקציבי הרשויות המקומיות, שאנחנו נראה עוד מעט מה הם מכסות. החלק השלישי זה אנחנו, משקי הבית, וזה כולל תשלומי הורים למערכת החינוך, זה כולל שכר לימוד, כשאנחנו מדברים נגיד על גנים, על בתי ספר חצי פרטיים, על מוסדות השכלה גבוהה, זה כולל ספרי לימוד, וזה כולל תשלומי הורים לבתי הספר, שכולכם מכירים, מה שנקרא אגרת תשלומי חינוך, כן? של טיולים, מסיבות, סל תרבות, וכולי וכולי. בנוסף לזה יש לנו עוד שני שחקנים, המגזר השלישי, שזה קרנות, עמותות למיניהם, שפועלות בשני כובעים, בכובע אחד כקבלני שירות, כשיש תהליך של הפרטה זוחלת בתפקידים של משרד החינוך, שחלקם מועברים לעמותות. אתם תדברו על רווחה, ורווחה זה הרבה יותר משמעותי, אבל זה קיים גם בחינוך. ויש קרנות ועמותות שעושות פילנטרופיה. זאת אומרת, שמות כסף, בדרך כלל תמורת מאצ'ינג מהרשות, מההורים, יש הרכבים שונים. הדוגמה שרוב האנשים מכירים זה נגיד קרן קרב. מכירים את קרן קרב? שמעבירה תוכניות לימוד נוספות בבתי ספר, שהיא כבר הפכה לחלק מהמערכת. אז הקרן הזאת שמה איזשהו סכום, שהוא הלך וקטן אגב עם השנים, על התוכנית, שאלה תוכנית קרב בבתי הספר. הרשות המקומית שמה איזשהו סכום, משרד החינוך שם איזשהו סכום, וההורים שמים איזשהו סכום. אז זה דוגמה למודל אחד. מודל אחר של עוד קרן מוכרת זה קרן סקטה רשי, שמי שעוסק בחינוך שמע עליה, שזה קרן שמפעילה למשל את מפעל ההזנה, מפעילה פנימיות
לא,
יום.
לא, קרן רשי כבר לא מפעילה את מפעל ההזנה.
אוקיי, בסדר. אז מנגם עכשיו מפעיל, במשך שנים מי שיצר בעצם את מפעל ההזנה כפיילוט, ואחר כך הפעיל אותו במשך שנים, היה קרן רשי. אני קובע
איזו מתכונת תתקבל, זאת בחירה של הרשות המקומית?
לא. ברגע שמשרד החינוך התקשר עם קרן רשי וקבע, ועכשיו עם מנגם, שזה הקבלן שמפעיל את ההזנה, משרד החינוך קובע איך זה מתנהל. זה בנוי כמו שירותים אחרים, ואנחנו נדבר על זה בפירוט, על מאצ'ינג. משרד החינוך יש לו השתתפות, הוא מעביר לקרן איזשהו סכום על התפעול של הסיפור הזה. בדרך כלל יש גם גורם שלישי שמפקח, וזה בדרך כלל גורם עסקי אגב. זה בדרך כלל חברות ייעוץ ותפעול למיניהם כמו מרמנט, סייט אנד סאונד, טנדו, שזה חברות שמפעילות שירותים אדמיניסטרטיביים שונים עבור כלל משרדי הממשלה. וגם עבור משרד החינוך, ויש השתתפות של ההורים. זה המבנה הכללי שזה עובד. ויש עמותות נוספות, למשל ראיתי שבכרמל יש חינוך לפסגות, נכון? חינוך לפסגות זה איזושהי תוכנית לתלמידים מצטיינים של ההשערה. חינוך לפסגות זו עמותה.
עתידים.
עתידים זו עמותה, זאת אומרת עמותות שמפעילות תוכניות חינוך שונות. הרבה מהם זה תוכניות השלמה, אבל יש גם עמותות שמפעילות תוכניות חינוך בתוך בתי הספר. למשל ביהדות, ובנושאים שונים.
אז מי נותן את התקציבים לפעילות של העמותות?
אז חלק מה... כשהעמותות... אז אמרתי לכן שהן בשני כובעים. כשהן כקבלן שירות, משרד החינוך מתקצב אותן. כשהן פילנטרופיה, אז יש להן תורמים, והן מביאות כסף. חינוך לפסגות, למשל, מביא כסף. חלק מהם דורשים גם מאצ'ינג מהעירייה. זאת אומרת, אנחנו ניכנס וניתן לכם את התוכנית הזאת, אם העירייה תיתן 20% מהעלות, פר תלמיד למשל. יש הסדרים שונים בסיפור הזה, אוקיי? והחלק האחרון זה המגזר העסקי. המגזר העסקי בישראל זה לא כל כך ידוע, אבל מאוד פעיל במערכת החינוך. כל חברות ההייטק, הרבה מאוד מהתעשייה, יש להם תוכניות בתוך מערכת החינוך. יש עמותת תעשיידע של התאחדות התעשיינים שפועלת עם החינוך המקצועי. יש עמותת טבע, פיתחה תוכנית בכימיה. יש עמותת טבע, סליחה, חברת טבע, פיתחה תוכנית חינוך בכימיה שמועברת בחלק מבתי הספר. קונברס פועלת בבתי ספר. בקיצור, יש הרבה מאוד גם פעילות של המגזר העסקי, שהיא בצורה של פילנטרופיה או בצורה של מתנדבים שמגיעים לבתי הספר בתורמות של ציוד. לפעמים גם הם דורשים איזשהו מאצ'ינג, אבל כל הגורמים האלה מממנים באיזשהו אופן את פעילות מערכת החינוך. והסך הכל של המימון הזה, זה מה שנקרא ההוצאה הלאומית לחינוך, אוקיי? שזה סך ההשקעות בחינוך שיש במדינה מכל הגורמים. ההוצאה הלאומית לחינוך בישראל הייתה 83 מיליארד ש"ח ב-2013, שזה כמעט 8% מהתמ"ג, וזה נחשב הרבה במבט השוואתי. אם אנחנו משווים את עצמנו למדינות ה-OECD, ארגון המדינות המפותחות, החלק בתמ"ג בישראל הוא גבוה יותר. אלא מה? זאת אומרת, החלק מהתוצר שאנחנו משקיעים בחינוך הוא גבוה, אבל כשאנחנו מסתכלים על הוצאה לחינוך לתלמיד, התמונה משתנה, משום שביחס לרוב מדינות ה-OECD אנחנו מה שנקרא מדינה צעירה. היחס בין ילדים ומבוגרים אצלנו, אנחנו חברה צעירה, יש יותר ילדים ביחס לאוכלוסייה, מאשר למשל רוב מדינות אירופה. ולכן כשאנחנו לוקחים את ההוצאה מהתמ"ג היא נראית גבוהה, כשאנחנו לוקחים את ההוצאה לתלמיד היא נמוכה. ועוד מעט אני אראה לכם את זה בכל שלב ומה ההבדלים בין השלבים. דבר נוסף הוא שיש גידול כל הזמן בחלק שמשקיע בית משתתפים בו בהוצאה הלאומית לחינוך. זאת אומרת, חלקכם גם יודעים להרגיש את זה, כן? אם תשבו אותנו לדור של ההורים שלנו, מה הם שילמו על חינוך ומה אנחנו משלמים על הילדים שלנו, ההוצאה מאוד גדלה, והיא כיום כרבע מההוצאה הלאומית לחינוך, שזה הרבה. אני אראה לכם זה עוד מעט בהשוואתי. ואתם יכולים לראות שעיקר ההוצאה היא בקדם יסודי, בשלבי הגן, ובעל יסודי, אוקיי? שזה כל מה שקשור להשכלה גבוהה. בואו נסתכל קצת על ההוצאה לחינוך בישראל ובמקומות אחרים, וזה ייתן לנו קצת פרספקטיבה. ואנחנו מדברים עכשיו כל הזמן על ההוצאה הלאומית, סך המקורות. אז מיון אחד שאנחנו עושים, זה מהי ההוצאה הציבורית מתוך ההוצאה הלאומית. עכשיו תזכרו בשקף הראשון, ההוצאה הציבורית היא למעשה משרד החינוך והרשויות המקומיות. משקי בית, פילנטרופיה ומגזר עסקי זה הוצאה פרטית, אוקיי? אז יש לכם פה טבלה של מדינות שונות, ובאמצע יש את הממוצע של ה-OECD, הכחול, הכהה, זה ההוצאה הציבורית, והתכלת זה סך ההוצאה הלאומית. אז אם תראו את ישראל, שלישית משמאל, אתם יכולים לראות שמבחינת הוצאה לאומית כאחוז תמ"ג, מה שהראיתי קודם, 8%, אנחנו בחלק הטוב של המפה. זאת אומרת, אנחנו מוציאים אחוז גבוה מהתוצר שלנו ביחס להרבה מדינות אחרות. אבל אם אנחנו מסתכלים על העמוד הכחול הכהה, ההוצאה הציבורית מתוך הדבר הזה, משרד החינוך והרשויות המקומיות, אתם רואים שיש פער משמעותי של בסביבות 2.5% תמ"ג, שזה פער גדול, אוקיי? אתם יכולים לראות שברוב מדינות אירופה הפער הוא יותר קטן. אם תסתכלו על ישראל, אז תראו שמדינות כמו ארצות הברית וקוריאה, אנחנו רואים פער גדול.
נכון, אם נסתכל על ארצות הברית ואם נסתכל על אנגליה, אנחנו נראה פערים גדולים. זה מדינות שיש בהן הרבה מימון פרטי של חינוך. אם נסתכל על מדינות סקנדינביה כמו שוודיה ופינלנד, אנחנו נראה פערים מאוד קטנים. בבריטניה דווקא אין פער.
לא, אמרתי.
כן.
בריטניה ממומן הכל, אני יודעת ממשלה.
לא, יש הוצאה, נכון. לא רק על ידי הממשלה, זה גורמים ציבוריים, אבל זה קצת יותר מסובך מזה, כי בבריטניה יש כן גם הוצאה פרטית, היא לא באה לידי ביטוי משום מה בטבלה הזאת, היא באה לידי ביטוי בנתונים אחרים שיש לי, אבל הפער הוא קטן, זאת אומרת שההוצאה הציבורית היא הדבר המרכזי, כך גם בפינלנד, בשוודיה, ברוב מדינות מרכז אירופה. קוריאה כמובן זה מקרה קיצוני, אבל בסך הכל אתם יכולים לראות שרואים פה את השיעור המשמעותי של מימון פרטי בחינוך בישראל, גם ביחס למדינות אחרות. למה חשוב לי שתראו את זה? כי הרבה פעמים יש טענה ש, אין דרך אחרת. כן? זאת אומרת, חייבים לערב את המגזר הפרטי, חייבים פילנתרופיה, חייבים תשלומי הורים, כי אנחנו לא יכולים להסתמך על הוצאה ציבורית. אז חשוב לי שאנשים ידעו שזה לא גזירת טבע, כמו שהשם מזורחת או שוקעת, אלא זה סוג של החלטה חברתית פוליטית.
השוואה ללפני 20 שנה נאמר?
גדלה מאוד ההוצאה הפרטית, כמובן. אני עוד מעט אדבר גם על מה זה ההוצאה הפרטית הזאת, אוקיי? בוא נראה את זה לפי דרג חינוך, אוקיי? אותו סיפור, הוצאה לחינוך, לפי דרג חינוך, שהמדד הוא מדד משוקלל לכוח קנייה. זאת אומרת, הוא משקלל את הפערים ביוקר המחיה במדינות שונות, אוקיי? PPP זה מדד שלוקח כוח קנייה בכל מדינה, ומשקלל את התוצר ואת כל מדד כספי שמשתמשים בו בהתאם לרמת החיים באותה מדינה, ויוצר איזשהו מדד, אוקיי? ישראל בצהוב, ממוצע מדינות ה-OECD באדום, וכאן אנחנו מדברים על הוצאה לחינוך לתלמיד, אוקיי? כמה תלמיד מקבל מסך מקורות החינוך, ואתם יכולים לראות שההוצאה בישראל נמוכה יותר מאשר בממוצע מדינות ה-OECD בכל דרגי החינוך. אנחנו רואים שהפער גדול במיוחד בקדם יסודי. הפער הזה, אנחנו מצפים שהוא יצטמצם, כי אלה הנתונים האחרונים שיש הם נתוני 2011. כי המדדים האלה הם מדדים של תקציבי ביצוע. הנתונים האלה לקוחים מתוך מי שרוצה להסתכל יותר. יש פרסום של OECD שיוצא כל שנה, שנקרא Education at a Glance. זה מתוך Education at a Glance 2014, והנתון האחרון שלהם הוא 2011. כי לוקח הרבה זמן לקבל נתונים מכל המדינות, זה צריך להיות נתוני ביצוע וכו'.
אוקיי?
נכון, לא. מה שאני אומרת, לא, במוסדות קדם חינוך, אני מצפה לראות את הפער הזה מצטמצם, כי נכנס הסיפור של חינוך חינם לגיל הרך, שלא היה פה, גיל 3 עד 5.
הוא לא ממש
חינם. שום דבר הוא לא ממש חינם. אוקיי, נקרא לזה חינוך מסובסד, אוקיי? נכנס סבסוד משמעותי לחינוך בגילאים האלה, ביחס למה שהיה לפני
2012. אבל לפני זה יכול להיות שבכלל לא מדדו את זה, כי לא הייתה חובת
כניסה לגן. לא, מדדו את זה. תמיד מודדים את זה.
איך את יכולה למדוד את זה?
לא. אנחנו מדברים על גילאי 3 ומעלה.
4 זה... אוקיי? זה לא חובה, אבל רשום.
עוד פעם. זה לא הגיל, אולי אמרתי הגיל הרך וזה התאה אותך. עכשיו, מדברים על גיל 0 עד 3 בישראל, כל ההוצאה היא פרטית, למעט מה שנקרא ילדי רווחה. שיש סבסוד מסוים לילדי רווחה. זאת אומרת, זה סבסוד סוציאלי, זה לא מימון לכלל האוכלוסייה. אבל בגילאי 3 עד 5 יש עכשיו סבסוד ממשלתי משמעותי לכלל האוכלוסייה, הוא מיושם בהדרגה, אבל הוא כבר מיושם על רוב שכבת הגיל הזאת, אז אנחנו כן מצפים לראות צמצום מסוים של הפער. בחינוך היסודי הפער הוא הקטן ביותר, זה גם המקום אגב שתשלומי ההורים הם הנמוכים ביותר, והפער מתרחב בעל יסודי ועל תיכון וחינוך גבוה, אוקיי? תיכון והשכלה גבוהה, הפער הוא מאוד משמעותי. אוקיי. אנחנו חוזרים פה לסיפור של מקורות פרטיים ומקורות ציבוריים. ולפני שנסתכל על זה, חשוב לי גם להזכיר משהו. בישראל אין מערכת חינוך פרטית. יש בתי ספר בודדים של הכנסייה, יש מה שנקרא חינוך מוכר שאינו רשמי, שזה מושג שאני אגיע אליו עוד מעט, אבל כל המערכת היא ציבורית, שכמו שיש בבריאות שר"פ, שירותי בריאות פרטיים, בחינוך יש מה שאנחנו קוראים שח"פ, שירותי חינוך פרטיים שיושבים על הבסיס הציבורי, אוקיי? זאת אומרת שהבעלות על בתי הספר בישראל, או הדבר היותר חשוב, כל בתי הספר בישראל ממומנים גם במימון ציבורי. אין בתי ספר שפועלים ב-100% מימון פרטי. יותר מזה, המימון הציבורי הוא, מבחינת סדר גודל, המימון המרכזי של כל בתי הספר. אבל על גבי המימון הציבורי, מורשים בתי ספר מסוגים שונים, כמו בתי ספר ייחודיים, כמו מוכרים שאינם רשמיים, לגבות תשלומי הורים גבוהים יותר, ולעשות גם שימוש במבנה בתי הספר לצרכים עסקיים, שזה נושא שאני אגיע אליו בהמשך. זאת אומרת שכשאנחנו, להבדיל מרוב המדינות, שיש בהם מערכת חינוך קטנה אומנם, אבל פרטית לגמרי, שזה מערכת חינוך לעשירים, נגיד הפנימיות היוקרתיות באנגליה, שכולנו מכירים מהספרים והסרטים, זה חינוך פרטי לגמרי. את זה אין לנו בישראל, ולכן העובדה שיש לנו הוצאה פרטית כל כך גבוהה, משקפת בעצם כרסום במימון הציבורי, והסתמכות יותר ויותר על מימון פרטי של משקי בית, שכמובן המימון הזה תלוי ביכולת הכלכלית של משקי בית. ואנחנו נראה את הפערים במימון עוד מעט. אז בואו נסתכל עכשיו על השקופית הזאת. אז יש לנו את המקורות הפרטיים בכחול כהה, זה כל דרגי החינוך, כולל השכלה גבוהה, אוקיי? ואנחנו יכולים לראות את הכחול בישראל, שנמצאת פה, פחות או יותר אחרי הממלכה המאוחדת, אוסטרליה, ארצות הברית, שהן המדינות האנגלוסקסיות, שיש בהן מערכת חינוך פרטית משמעותית, אוקיי? ומצד שני, אנחנו רואים את ממוצע OECD ואת רוב מדינות אירופה, שהמימון הפרטי בהן הוא הרבה יותר מצומצם. עוד חלוקה אחת ואחרונה שאני אראה לכם בסיפור של מימון פרטי וציבורי, זה הכחול, שזה בעצם המימון הציבורי, ממשלה, מלכ"ר עם רשויות מקומיות, והחום, שזה משקי בית ותרומות, זה בישראל, ב-2011, לפי דרג חינוך. אז קודם כל, אתם יכולים לראות, כמו שאמרתי קודם, שהחינוך היסודי, רוב המימון הוא ציבורי. אוקיי? אין הרבה כסף פרטי בחינוך היסודי. המצב מאוד שונה בעל יסודי. חטיבות ביניים ותיכונים, אתם יכולים לראות ש-32% מההוצאה היא פרטית. גם בקדם יסודי, 20% מההוצאה היא פרטית. את לא צריכה לרשום, אני אשלח לכם את המצגת, שיהיה לך את הכל.
זה רושמת
מחשבות. בסדר גמור, אין בעיה. אני לא אוהבת שיושבים מסכמים בהרצאות שלי, אני שונאת את זה, לכן מצידי מי שרוצה את המצגת, קחו.
אני איתה.
אלה שאלות, בהמשך.
אין שום בעיה, אוקיי. כשאנחנו מדברים על אוניברסיטאות ועל חינוך גבוה, רמת המימון הציבורי יורדת ל-60%, מוסדות אחרים לסביבות 43%. אוקיי? טוב, אמרתי אחרון, אבל עוד אחד שבכל זאת חשוב לי להראות לכם, זה נתון קצת יותר ישן, שאין לי נתון מעודכן ממנו, כי הוא מפלח בין משקי הבית למקורות פרטיים אחרים. וזה דבר שלא מוצג בכל פרסום שנתי, ולכן אני מראה אותו למרות שאנחנו מדברים על לפני 7 שנים, על 2007, אבל זה נותן לנו איזשהו מושג, אוקיי? אז מה יש לנו כאן? את הפרטי וציבורי, אז אנחנו רואים בישראל שההוצאה הלאומית לכל דרגי החינוך הציבורית היא 76%, ההוצאה הפרטית היא 23%, ומתוכה כמעט 17% זה משקי בית, אוקיי? אנחנו דומים מהבחינה הזאת לארצות הברית, שבה יש את מערכת החינוך הפרטית הכי גדולה, וגם שירותי חינוך פרטיים בהיקף מאוד גדול. אנחנו למעשה הולכים בעקבות ארצות הברית במודל הזה, של כסף פרטי בתוך המערכת הציבורית, מודל השחפ, מה שקראתי קודם. אבל אם תסתכלו על מדינות אירופה, תראו, ויש פה 3 מתוך המדגם הכולל, שיש מדינות שבהן ההוצאה הציבורית היא הרבה יותר משמעותית, ולא רק מדינות סקנדינביה, שהן המודל הקלאסי של מדינת רווחה עם מימון ציבורי, אלא גם מדינות מרכז אירופה כמו הולנד וצרפת, אוקיי? ותשלומי ההורים נמוכים משמעותית. בשוודיה למשל הם לא קיימים בכלל, תנסו לדמיין. מערכת חינוך שהיא לא רעה בכלל, התושבים לא צריכים לשלם, כמו שאנחנו משלמים. אוקיי, בסדר. זה היה כדי...
זה הכל תורגום, בית.
כן.
שהיא בדיוק כמו שוודיה, אבל אפילו יותר.
יש שם ילדים?
המעט ילדים שיש זוכים לקבל מבית הספר אפילו את המחדד והמחק.
אוקיי. זה נכון, אגב, מה שהערת זה נכון. בכל המדינות האלה, שיעור הילדים באוכלוסייה הוא נמוך משמעותית מאשר בישראל.
אבל זה לא תירוץ.
אני אגיד לך למה זה לא תירוץ. כי אצלנו, שיעור הזקנים באוכלוסייה הוא נמוך משמעותית, ועדיין מדינות אירופה ומדינות ה-OECD משקיעות יותר בזקנים מאשר אנחנו משקיעים. אז יש כאן מדיניות יותר כללית, של כמה המדינה רוצה להשקיע בשירותים החברתיים, אוקיי, שזה חינוך,
בריאות הרווחה. כמה שנשאר,
כשקונים את המטוס שוב. ונכון שיש פה משחק עם הביטחון, שהוא רכיב מאוד משמעותי, אבל לא רק.
זה התירוץ האמיתי.
לא רק. מה?
זה התירוץ האמיתי.
אין תירוצים. זאת מדיניות. זאת מדיניות. המדיניות הזאת במערכת החינוך לא נוצרה במקרה, אוקיי? יש לה, אני לא רוצה להיכנס רק לסיפור הזה, כי אנחנו יכולים לדבר רק על הסיפור של הפרטה בחינוך, הרצאה שלמה בפני עצמה. אבל אני אציין שתי אבני דרך מרכזיות בתהליך הזה, שהתרחשו, אחת בשנות ה-80, במחצית שנות ה-80, עם תוכנית החירום לעיצוב המשק, הקיצוצים הגדולים במשרדי הממשלה וגם בחינוך, שאז לראשונה מתחיל מימון פרטי, בסדר גודל משמעותי. איך הוא מתחיל? הוא מתחיל, אתם זוכרים את המושג חינוך אפור? חינוך אפור. חינוך אפור התחיל אחרי הקיצוצים הגדולים בסוף שנות ה-80 במערכת החינוך, כשהורים מבוססים אמרו, אנחנו לא מוכנים שהילדים שלנו ילמדו פחות אנגלית, מתמטיקה וכו', והתחילו לשלם לבתי הספר כדי שבמתקני בתי הספר ישלימו את השעות שמשרד החינוך קיצץ, אוקיי? בעקבות החינוך האפור, קמו קרנות פילנטרופיות כמו קרן קרב, ואמרו, אנחנו נעשה אותו דבר ביישובים חלשים עבור אנשים שלא יכולים לממן את החינוך האפור. זה היה צינור שדרכו התפתחה הפילנטרופיה ומעורבות של המגזר העסקי בחינוך. התחנה הבאה המשמעותית היא בתחילת שנות ה-90. אתם זוכרים את מנכ"ל משרד החינוך שהיה הרבה שנים שמשון שושני, דוקטור שמשון שושני. הוא, לפני שהוא היה מנכ"ל משרד החינוך, היה ראש מנהל החינוך בתל אביב. הוא הכניס למערכת החינוך את המודל של תחרות בין בתי ספר, תחרות על תלמידים, פתיחת אזורי רישום, ייחודיות של בתי ספר, תשלומי הורים לתוכניות לימוד נוספות, כדרך מרכזית להשביח את החינוך. ובעצם הוא עודד את היצירה של המערכת הזאת שקיימת היום, של בתי ספר ייחודיים, של בתי ספר בגוונים שונים, כן? של עמותות הורים שמקימות בתי ספר לפי כל מיני עקרונות קהילתיים וכו'. שכל זה יפה מאוד ואין איתו בעיה. אבל הוא גם אפשר להורים להוסיף סכומים משמעותיים כדי לבצע את התוכניות האלה ואת התפיסות הקהילתיות של ההורים, אוקיי?
אלה שתי אפשר למשרד החינוך להתנער כל מיני מחויבויות שלו לאט 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 לאט.
יש עם זה כמה בעיות. בעיה אחת זה שזה יצר מצב, שזה המצב היום, שבו ההורים החזקים ביותר הולכים לבתי הספר האלה, שאני מכנה אותם בתי ספר בדלניים, כי זה כולם בתי ספר שעושים שני סוגים של סלקציות. קודם כל סלקציה כלכלית, בזה שאתה נדרש לשלם משהו כמו 1,000 שקל לחודש לתלמיד בממוצע. ובית הם עושים מבחני מיון, והם בוחרים את התלמידים הטובים ביותר. שזה ביטוי, יש ביטוי אמריקאי לזה שנקרא לגרד את הקצפת. זאת אומרת, הם לוקחים את התלמידים הטובים ביותר, מהבתים המבוססים ביותר, זאת אומרת שההורים שלהם גם יכולים לתת שיעורים פרטיים אם צריך, משקיעים מאוד בילדים בחוגים, העשרה וכו' וכו', ואז הם מצליחים מאוד, אבל הם מדללים את שאר בתי הספר, אוקיי? ויותר מזה, ברגע שהאוכלוסייה החזקה, שזאת האוכלוסייה שתמיד טובעת את המימון הציבורי, תסתכלו עכשיו על מחאת גן זה לא מחסן, תסתכלו איך נולד החינוך הציבורי לגילאי 3-5. הוא נולד במחאת העגלות, במחאה החברתית. מי שהוביל את המחאות האלה זה לא הורים חלשים, זה הורים חזקים. ממעמד הביניים הנשחק, שקשה להם לעמוד בהוצאות, אבל לא משנה, זה הורים משכילים, הורים מודעים, הורים חזקים. ולכן ההורים האלה בעצם לא לוחצים מספיק על המערכת להשתפר מבחינה פדגוגית, לשים יותר כספים, כי יש להם פתרון, יש להם את בתי הספר האלה הקצת יותר טובים, עם הקצת יותר מימון שההורים מוסיפים, וזה בעצם סותם את הפה, אם אני אגיד את זה במילים בוטות, לאוכלוסייה החזקה, שבתנאים אחרים הייתה דורשת מערכת שתראה טוב יותר. זה אותו עיקרון כמו שאתם מכירים בדיון על הבריאות, כן? ברגע שיש את האופציה לשרף, האוכלוסייה החזקה צורכת את השרף, ולא מפעילה לחץ על שיפור מערכת הבריאות הציבורית, כמו שיעור האחיות והרופאים, מיטות וכו' וכו'. עוד דבר שחשוב לראות, זה איזושהי השוואה מבחינת תנאי החינוך בינינו לבין מדינות אחרות, ויש פה שלושה פרמטרים, שכר המורים, שעות הוראה שנתיות ותלמידים בכיתה, אוקיי? שכר המורים, זאת השוואה שה-OECD עושה, על פי בתי ספר ציבוריים, כי ברור במדינות שיש בתי ספר פרטיים, השכר שם הוא אחר לגמרי, אבל תמיד רוב המערכת הציבורית, גם כשיש מערכת פרטית, במשרה מלאה עם ותק של 15 שנה, אוקיי? ומה שאתם יכולים לראות פה, זה שגם ביסודי וגם בחטיבת הביניים, השכר של מורים בישראל נמוך משמעותית מהשכר הממוצע במדינות ה-OECD. מה המשמעות של זה? המשמעות והשכר של מורים בישראל עלה, כי היו שני הסכמי שכר, אופק חדש ועוז לתמורה, מה שמשרד החינוך מכנה רפורמות, הם לא רפורמות, הם הסכמי שכר, שיצרו גם איזה שהם שינויים במערכת, והם העלו את שכר המורים החודשי באופן משמעותי, ועדיין שכר המורים בישראל הוא נמוך, אוקיי? אחת הטענות...
לשנה.
שוב, זה במונחי כוח קנייה, לכן זה לא מספר, זה לא המשכורת באמת בישראל של מורה. זה מגולם לפי המדד של כוח קנייה שאפשר יהיה להשוות אותנו למדינות, נגיד, עם תמ"ג הרבה יותר גבוה כמו ארצות הברית או אירופה. אז מה שזה נותן לך, הסכום האבסולוטי לא אומר כלום. הוא רק מאפשר השוואה, אוקיי? זאת אומרת, אם כל ה-OECD היה מתנהל בשקלים, נגיד, זה היה הפרופורציה בין השכר של מורים בישראל ובמדינות ה-OECD. אחת הטענות, לא דווקא של גורמים שבאים מהכיוון החברתי, אלא אפילו של נגיד חברה כמו חברת מקינזי, שכתבה איזשהו דוח על מערכות החינוך בעולם, וטבעה ביטוי שהזיז גם את מערכת החינוך מבחינת הסכמי השכר האלה, שאמרה, מערכת חינוך לא יכולה להיות טובה יותר ממוריה. זאת אומרת, תגידו לי מה הרמה של המורים במערכת החינוך, ואני אגיד לכם מה רמת מערכת החינוך. אם לא תשקיעו במורים, מערכת החינוך לא תשתפר. זה דרבן את מדינת ישראל לחתום על הסכמי השכר האלה. אפשר להתווכח כמה לכל מורה אישית הם הועילו, אבל שכן הגדילו את ההשקעה בשכר מורים. וזה גם גרם למדינת ישראל לא לעשות את הדבר שהיה צריך לעשות, זאת אומרת, לשדרג מאוד את הכשרת המורים שבישראל לא מספיק טובה, אלא ליצור כל מיני תוכניות עוקפות של הסבת אקדמיים להוראה, כדי להעלות את הרמה של המורים, אוקיי? אני אתן עוד דוגמה אחת, שהיא דוגמה ידועה. אחת ממערכות החינוך שנחשבות הכי טובות בעולם זה מערכת החינוך הפינית, שבה המורים הם סוג של אליטה. זאת אומרת, מי שהולך להוראה, קודם כל מורים חייבים תואר שני. מי שמתקבל למסלול של תואר שני ותעודת הוראה, משהו דומה למה שיש אצלנו, זה רק תלמידים מצטיינים. זאת אומרת, שסיימו תואר ראשון בהצטיינות. ובפינלנד, אגב, שכר המורים הוא לא גבוה במיוחד. יש מדינות שהוא יותר גבוה, היא לא מהמובילות. אבל הם הצליחו ליצור, להפוך את מקצוע ההוראה למקצוע מאוד אליטיסטי, אוקיי? שזאת בניגוד לפעולה שנעשתה בישראל, שהיא סוג של פלסטר, כן? ננסה להכניס פורשי הייטק למערכת החינוך, פורשי צבא למערכת החינוך, ניתן להם מסלולי הכשרה מקוצרים, וככה נשביח את המורים.
הייתה כתבה של מיקי רוזנטל, שנסעה לפינלנד, וכל מי שמכיר את מערכת החינוך מבפנים, הבין את המשמעות שלה. זה עולם אחר בכלל.
נכון, נכון. טוב, מערכת החינוך הפינית היא נחשבת למודל בכל העולם, למודל שהוא פנטסטי, לא הרבה מדינות מצליחות לחכות את המודל הזה, אבל בוא נגיד שאפשר לפחות לאמץ אלמנטים מתוכו, כן? גם אם אנחנו לא מסוגלים ליישם אותו באופן מלא. אוקיי, אם נסתכל על שעות הוראה, תסתכלו, לתלמידים בישראל יש הרבה מאוד שעות הוראה. הבעיה שלנו... לא, זה שעות הוראה שנתיות לתלמיד.
לתלמיד או למורה?
לתלמיד. הטור השני, הטור הראשון היה שכר מורים. ואמרנו עם המורים. עוברים לטור השני, שעות הוראה, ישראל ו-OECD.
את בטוחה אבל שזה לתלמידים ולא למורים?
כן.
כמה כאילו המורה חייב ללמד?
לא. לא, זה שעות הוראה לתלמיד. אני בטוחה, כן. זה המדד המקובל. יש הרבה שעות הוראה במערכת הישראלית. אוקיי? לא, זה נמדד בשעות הוראה שתלמידים
מקבלים. לא, אני חשבתי שלוקחים את המשכורת הזאת ומרחקים אותה למספר שעות ההוראה שהוא חייב לתת בתמורה לכלל.
לא, זה שעות הוראה שתלמידים מקבלים. חשוב לראות את זה כי זה מפתיע. יש הרבה מאוד שעות הוראה במערכת הישראלית. זה גם אומר, כן, שהרבה פעמים הטענה שתנו עוד שעות, היא לא טענה נכונה. אם אנחנו רוצים להעלות את תרמת החינוך שלנו, הבעיה שלנו היא לא מספר שעות. הבעיה זה מה עושים בשעות האלה, איך מלמדים. אוקיי? והדבר האחרון, תלמידים בכיתה. אז אתם יכולים לראות, זה מספרים ממוצעים. עכשיו, הממוצעים בעניין הזה מאוד מתאים, כי בתוך המערכת בישראל יש פער עצום בין הכיתות הסטנדרטיות.
אבל יש מחאה היום.
נכון, מחאה לסרדינים. נכון. המחאה הזאת, יש לי ספקות אם משרד החינוך באמת יעשה משהו, ואני אגיד לכם למה. כי במשך שנים, וזה כולל את חברת מקינזי אגב, שהזכרתי את הדוח הגדול שלה על מערכות החינוך בעולם, הייתה טענה שאין מתאם בין הישגים ומספר תלמידים בכיתה. למשל, יפן וקוריאה זה מדינות שההישגים שלהם, וגם סין, ההישגים שלהם במבחנים הבינלאומיים הם מאוד גבוהים, והצפיפות שם בכיתה, בכיתות הן מאוד גבוהות.
אבל ביפן יש חינוך לא הפוך, חינוך
נכון,
שחור
נכון.
ברמות לא
של נכון, שחור נכון. מתבשר. נכון, אבל כשעשו סטטיסטיקה לא מצאו מתאם. אז במשך הרבה שנים טענו החוקרים שאין קשר בין הישגים לבין מספר תלמידים. ולכן גם במערכת החינוך הישראלית, למרות שהייתה החלטה כבר לפני כמה שנים טובות על צמצום מספר תלמידים, זה אחד הדברים שהוקפאו. כי אין הוכחה שזה משפר הישגים, והיום אנחנו מודדים חינוך בהישגים במבחנים הבינלאומיים, ואם זה לא משפר, אנחנו לא נשקיע בזה. ברור שזה בסופו של דבר משפיע על התחושה של התלמידים, על התחושה של המורים, על השחיקה של המורים והתלמידים, על המון דברים, גם אם אי אפשר למצוא את המתאם הסטטיסטי עם הישגים. יותר מזה, בשנים האחרונות יש מחקרים שכן מראים שיש קשר בין גודל כיתה והישגים, אבל הקשר הוא כזה שאנחנו נדברים על כיתות קטנות משמעותית, זאת אומרת, כיתות של עד 20 תלמידים, אנחנו נראה את ההבדל בהשוואה של לכיתות של נגיד 30 ו-40 תלמידים. לא על 8 תלמידים ייפול לדבר, וזו תוכנית הצמצום שיש, 140 ל-32. דבר נוסף, בתוך המערכת הישראלית יש פער עצום בין החינוך הממלכתי דתי נגיד, שהולך יותר ויותר לכיוון של הפרדת בנים ובנות.
לא מדבר על החרדי.
מצליח לייצר כיתות קטנות והחרדי, לבין הממלכתי שהכיתות יותר גדולות. אוקיי.
את מתכוונת שהמוזר שהתפספו גם הולך להפרדה בין בנים ובנות?
כן. שהיום בסביבות 40% מבתי הספר, גם יסודיים, גם חטיבות, מנהיגים הפרדה בין בנים ובנות, וזאת המגמה. יש מגמה של... שיש כאלה שמכנים אותה התחרדות של החינוך הממלכתי דתי. אבל יש הפרדה מגיל יותר ויותר צעיר.
שזה מסביר גם למה המשלב גדל בארץ. המשלב חילונים דתיים. יש דתיים שלא מצליחים.
נכון, נכון. נכון, נכון. אבל אני אגיד גם שמספר התלמידים הנמוך בממלכתי דתי קשור לזה גם לסדרה של שרי חינוך מהמגזר הזה שטיפחו אותו, ואנחנו נראה עוד סיבוב עכשיו עם בנט של הסיפור הזה. אם תסתכלו על תקציב החינוך ולהסכמים הקואליציוניים, אנחנו נאלץ לראות אותו, כי בהסכם הקואליציוני, בהסכם הקואליציוני של ביבי עם בנט, יש תקציב של משהו כמו 600 מיליון לחינוך הממלכתי דתי. אני לא בטוחה במספר, אל תתפסו אותי, אני לא בטוחה שאני אזכור את המספר. יש תקציב משמעותי לחינוך הממלכתי דתי שנועד להקטין את תשלומי ההורים שם, כי תשלומי ההורים משמשים לפיצול כיתות לבנים-בנות, במקומות שמשרד החינוך לא מממן את זה. ובתקופת פירון משרד החינוך כבר הגדיל את המימון. אבל אני לא רוצה להיכנס לסיפור הזה, אני רוצה להתקדם לחלוקת העבודה בין משרד החינוך והרשות, כי אחרת לא נגיע לתקציב העירוני, בסדר? כל נושא כזה אפשר לדבר עליו המון, והוא נוגע לכולנו, והוא מעניין. אוקיי. אז בואו נבין את זה טיפה ברמה המשפטית, לא לעומק, אני לא אלאה אתכם בעניינים משפטיים. קודם כל, איפה מעוגנת חלוקת העבודה שקיימת היום בין משרד החינוך והרשות המקומית? והתשובה היא שהחקיקה הזאת היא חקיקה עתיקת יומין. זאת אומרת, אין שום חוק מעודכן בנושא. החוק הוא חוק לימוד חובה מ-1949, חוק החינוך הראשון שנחקק למעשה, שמה אומר? המדינה ומשרד החינוך יקיימו במשותף את מוסדות החינוך הרשמי. אוקיי? איך יקיימו במשותף? לא כתוב. ובעצם כל חלוקת העבודה שישנה היא נוהג. היא נוהג שנוצר במהלך השנים. כשבעבר למשל חוק חינוך חובה לא הגיע לתיכון. כן? חוק חינוך חובה בתיכון זה סיפור חדש יחסי. אז למשל תיכונים בשני העשורים הראשונים לקיום המדינה היו בבעלות או פרטית או של הרשות המקומית ובמימון שלה. משרד החינוך לא מימן חינוך תיכון.
ההורים שלה
ההורים שלמו, והרשויות מימנו את המבנים, את התחזוקה, דברים מהסוג הזה, והיו מלגות.
שלא היה לשלם תיכון, לא?
נכון, היו קצת מלגות שנקראו סטיפנדיות, זוכרת בטח את הביטוי הזה?
אבל לא כולם קיבלו סטיפנדיות.
ברור, מעטים קיבלו, מלגות זה תמיד למעטים, נכון מאוד.
אוקיי.
אז קודם כל, מדובר במשהו שהוא נוהג. מרכז השלטון המקומי כבר עשור בערך מנסה לקדם איזושהי חקיקה שתסדיר בצורה מאוד ברורה את הדברים, ולא מצליח, אוקיי? אז אנחנו נדבר על איך הנוהג הזה התפתח ומה החלוקה בפועל. אבל חשוב לי שתכירו גם את שלושת סוגי מוסדות החינוך שיש לנו בארץ, אוקיי? אמרתי שאין לנו בארץ כמעט חינוך פרטי. חינוך פרטי זה בתי ספר בודדים. מה כן יש לנו? יש לנו שלושה סוגים של מוסדות חינוך. מה שאנחנו, יש, הסוג הראשון זה מוסד חינוך רשמי, שזה מוסד שהוא ציבורי לגמרי, במובן הזה שהוא בבעלות או משרד החינוך או הרשות המקומית. אוקיי? למשל, אם נסתכל על מוסדות החינוך בכרמיאל, ביסודי, כל מוסדות החינוך, למעט אולי אחד שהוא תורני, כמה שראיתי, כן, באתר של העירייה, הם בבעלות משרד החינוך. אני מסתכל על התיכונים שיש לכם פה, אף אחד מהם לא בבעלות, לא הרשות ולא משרד החינוך. הם כולם בבעלות רשתות. אז הם בעצם מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי. שמה זה אומר?
רק כשאת מדברת על בעלות, את גם מקרבת לקירות, למבנים?
לא. לא תמיד.
הנדלן זה משהו אחר?
לפעמים זה משהו אחר. כי זה יכול להיות מוסד שהוא בבעלות של עמותה, אבל העירייה מקצה מבנה לעמותה הזאת. אני תכף אגיע לזה.
I wonder why.
נכון. או שזה יכול להיות, למשל,
בשכירות.
בשכירות, נכון. הרבה פעמים זה בשכירות, לפעמים זה ממומן, זה תלוי, היה חוק נהרי, בוטל חוק נהרי, חזר חוק נהרי. יש הרבה משחקים עם זה, זה תלוי באוכלוסייה של הרשות. אבל שנייה, נגיע לזה תכף, בסדר? הכוונה בכלל על הבעלות על המוסד. אני אסביר את זה בצורה נורא פשוטה. הסוג השני, כמו שיש לכם בכרמיאל של אורט ועמית, זה מוכר שאינו רשמי, הבעלות היא פרטית. משרד החינוך מכיר במוסד ומתקצב אותו ומפקח עליו, אבל התקצוב הוא לא תמיד ב-100%. במקרה של אורט הוא ב-100%, אני יודעת את זה. אבל יש רשתות שמקבלות רק 75%, אוקיי? וגם למשל כל בתי הספר הבדלניים שדיברתי עליהם, שקמו נגיד ביוזמות פרטיות של הורים או של עמותות, מקבלות בדרך כלל 75% מסך התקציב, אוקיי? מוסדות חינוך יש להם פטור מארנונה, אוקיי? אוקיי. הרשויות בוחרות בעיקרון כמה מההוצאות שהן מממנות לבתי הספר הרשמיים הן מממנות למוכרים שאינם רשמיים. אלה אגב, בקיצור נקראים מוכשר, אוקיי? עם ראשי תיבות, מוכר שאינו רשמי, כי זה ביטוי שקשה לזכור אותו. אז מעכשיו אני אדבר על מוכשר, אוקיי? אז המוכשר, הרשויות מממנות בשיעור של 75% על פי חוק נהרי, שהוא קפה זמנית ועכשיו שוב ייכנס לתוקף, אבל הן יכולות לממן גם יותר, אוקיי? אם האוכלוסייה, עכשיו, הקטגוריה הזאת של המוכר שאינו רשמי, נולדה במקור עבור החינוך החרדי. זאת אומרת, לפני גל ההפרטות הגדולות, המוכר שאינו רשמי היה או רשתות בתיכון, או החינוך החרדי, אוקיי? יש רשויות שממנות ב-100% את הוצאות החינוך החרדי, חוק נהרי חייב רשויות לממן ב-75%. אני אחזור לנקודה הזאת שנראה מה הרשות מממנת. למשל, הרשות מממנת את ההחזקה של מבני החינוך, אוקיי? חשמל, מים, שכירות וכולי. עד חוק נהרי, הרשות לא הייתה חייבת לממן בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים. זה אומר שהיא לא הייתה חייבת לממן הרבה מהמוסדות החרדים שמאוגדים בצורה הזאת, כמו המוסדות של רשת אגודת ישראל והמעיין החינוך התורני. אבל גם את בתי הספר החצי פרטיים או הבדלניים, כמו הריאלי למשל, או כמו אליאנס, או כמו בתי ספר כאלה, שגובים ההורים שכר לימוד גבוה, ובעקבות חוק נהרי גם העיריות צריכות לממן אותה. אוקיי? זאת אומרת, גם הם הרוויחו מהחקיקה הזאת. והסוג השלישי של מוסדות שיש לנו זה מוסדות פטור, שאלה רק מוסדות חרדים, או יש כמה מוסדות נוצרים כאלה, בעיקר תלמודי תורה, שמשרד החינוך לא מתקצב אותם, הם מקבלים תקציב דרך חוק יסודות התקציב. אוקיי? זה משום שהמפלגות החרדיות, יש להם כוח, כן, מפלגות מוזניים, והצליחו להשיג תקציבים, אבל משרד החינוך לא מממן ישירות, היום הוא חלקית כן מממן חלק מהם, דרך תקציבי תמיכות, דרך תקציבים שונים. מה שחשוב לגביהם זה שמשרד החינוך לא מפקח עליהם, אבל מי ששולח את הילד שלו לתלמוד תורה או למוסד פטור, ממלא את חוק חינוך חובה, אוקיי? זה המשמעות של, של היות הקטגוריה הזאת. אני בטעות עולה, סליחה. אוקיי. עוד טיפה על מה יש לנו מבחינת חקיקה, שנוגע לרשות המקומית. ויש בעצם שלוש פיסות חקיקה שכדאי להכיר בנושא הזה. קודם כל, לראש הרשות המקומית יש אחריות מוגברת, כי הוא גם ראש הרשות החינוכית. וזה מוגדר בפקודת החינוך, אוקיי? המשמעות של זה, זה שבחינוך יותר... לא. המשמעות של זה, זה שאם יש בעיות במערכת החינוך המקומית, אין דבר כזה שראש הרשות יגיד, לא ידעתי, זה לא אחריות שלי, זה אחריות מנהל מחלקת החינוך, זה כך וכך וכך. אוקיי? כי הוא ראש הרשות החינוכית. המשמעות היא גם שהוא סוג של ערכאת ערר על החלטות של מנהל החינוך. אוקיי? אפשר להגיע עד לראש הרשות.
האם זה מחייב אותו גם התערבות במקרים שהדברים לא מתנהלים כמו שצריך?
תראה, זה מחייב מכוח מנהל תקין, אבל הוא אחראי. ותכף אני אראה לך מה המשמעות השנייה של האחריות הזה. המשמעות השנייה של האחריות הזה היא כספית. למה? כי בשנת 2000 נעשה תיקון מאוד חשוב לחוק הרשויות המקומיות, והתיקון הזה קבע שתקציב החינוך מתנהל בחשבון נפרד, אוקיי? למה נעשה התיקון הזה? משום שאם תזכרו בהרצאה של אתי, ראיתם ואתם יודעים שתקציב החינוך הוא ההכנסה הגדולה ביותר של העירייה. תקציב משרד החינוך הוא בדרך כלל ההכנסה הגדולה ביותר של העירייה. נכון. אז יש פיתוי, וזה תקציב שנכנס כמו שעון, כי משרד החינוך מעביר אותו, אפשר לבנות עליו כשהוא יגיע. אז רשויות חלשות מבחינה כלכלית או גרעוניות. במשך שנים הדבר הכי קל לעשות היה לשלוח את היד, לקחת מהעברות של חינוך ולשלם לקבלן הזה, לשירות הזה, לכל מיני דברים אחרים שהרשות חפצה ביקרם. ואז מה שהיינו רואים זה למשל בתי ספר שחסרים בהם מזכירות או אב בית או פתאום התקנים לא מספיקים או אין תקציב לשיפוץ של בית ספר, כל מיני דברים כאלה, משום שתקציבי החינוך שימשו לסתימת גרעונות. החוק הזה הפך את זה ללא חוקי ואמר כן. אז תדחה את השאלה לעוד מעט. אני אשאיר זמן לשאלות, אני מבטיחה, בסדר? אוקיי. וכאן יש אחריות אישית לרשות כראש הרשות החינוכית, אוקיי? זאת אומרת שאם אתם למשל מגלים שבאיזושהי דרך לא מתנהל חשבון נפרד לתקציבי חינוך, או בכל זאת הוסטו כספים שהעביר משרד החינוך למטרות אחרות, יש פה עבירה פלילית של הגזבר ושל ראש הרשות המקומית. עד שנת 2000 זה לא היה. זה נראה נורא הגיוני, נכון? אבל זה לא היה, אוקיי?
זה כולל את המגזר הערבי?
זה כולל את כל המגזרים בארץ. זה לא שזה בכל מקום מתנהל כמו שזה צריך להתנהל. אבל אחד הדברים, נגיד, שאני בארגון הילה עשיתי הרבה שנים, זה בדיוק לימדתי ועדי ההורים. דבר ראשון שאתם צריכים לבדוק זה אם יש חשבון נפרד לחינוך. ועם כל העברה של משרד החינוך נכנסת לחשבון הזה. עדיין יש מקומות שזה לא מתנהל כמו שצריך, כן? כמו שדברים אחרים לא מתנהלים. אבל עם השנים, האכיפה של זה משתפרת, ורוב הרשויות באמת מנהלות חשבון חינוך נפרד. יש עוד דרכים לשים את היד על ה...
ראש העיר עדיין מחליט כמה כל בית ספר, כאילו, זה אחרי
שהוא הולך להחליט כמה כל בית ספר. לא, תשמרי את השאלה הזאת, אנחנו נגיע לזה כשנדבר על... כשנראה מה הרשות המקומית מתקצבת, בסדר? אני מתקרבת לשם.
אני לא לקבוע כמה, אלא לדאוג שזה יגיע.
לא, זה יכול להיות לפעמים גם לקבוע כמה, אבל חכו רגע, אנחנו נגיע לזה ממש עוד כמה דקות, אוקיי? עוד דבר שקרה רק בשנת 2001, שזה גם די מדהים, אך שנת 2001 לא הייתה הגדרה חוקית, משפטית, מה נדרש מבן אדם שהולך להיות מנהל מחלקת חינוך. לא היה דרוש אפילו תואר אקדמי. וראינו שהדבר הזה הוא סוג של ג'וב שמחלקים למקורבים, אוקיי? רק בשנת 2001 תוקן חוק הרשויות המקומיות, הוגדרו הכישורים שנדרשים, שנדרשת הכשרה, בהוראה, ניסיון כזה וכזה, השכלה כזאת וכזאת. בעצם היה מיסוד של התפקיד. תחשבו שזה גם מדהים, אנחנו מדברים על לפני 13 שנה, והיו רשויות מקומיות, אני נתקלתי בזה לא אחת, שהיו להם ראשי מחלקת חינוך, שהם לא אקדמיים אפילו. אוקיי. בואו נסתכל על חלוקת העבודה בפועל. מה עושה משרד החינוך ומה עושה הרשות המקומית? וזה כמה שקפים הבאים שאני אראה לכם. בעיקרון, אם אני צריך באופן גס להגיד, משרד החינוך ממונה על פדגוגיה, אוקיי? לא מבחינה תקציבית, מבחינת אחריות מעשית, פיקוח, ניהול, ייזום, אוקיי? משרד החינוך קובע את תוכניות הלימודים בבתי ספר, מה שנקרא תוכנית היסוד או תוכנית הליבה, שזה התוכנית, זה רוב השעות בבית הספר שמשרד החינוך מתקצב, קובע את תוכניות הלימודים, מהם ספרי הלימוד המאושרים וכו'. בחינות, ציונים, נהלים פדגוגיים שנמצאים בחוזרי מנכ״ל משרד החינוך, פיקוח על בתי הספר, הכשרת מורים, ומשרד החינוך הוא המעסיק של המורים ביסודי ושל חלק מהמורים בחטיבת הביניים. אוקיי? כי אלה מוסדות בבעלות המדינה. אוקיי. אני אעזוב את הכרסום רגע. מה עושות הרשויות המקומיות? הרשויות המקומיות קודם כל אחראיות על כל השירותים הנלווים לחינוך, על הביצוע שלהם, אוקיי? זה אומר בינוי ושיפוץ של מבנה חינוך. זה לא בא רק מתקציב הרשות, אבל הביצוע על הרשות. זאת אומרת שאנחנו רואים בתי ספר מוזנחים, בדרך כלל יש בעיה בתפקוד של הרשות, אוקיי? דבר שני, שירותים של רישום. כל הנושא של רישום תלמידים הוא באחריות הרשות המקומית. משרד החינוך מתווה כללים, יש חוק רישום. מעבר לזה, הרשות המקומית מבצעת כל העררים, אני רוצה שהבן שלי ילמד שם, העברות, כל הדברים האלה, זה הרשות המקומית, והמנגנון הוא באחריות הרשות המקומית. הסעות. שרתים, קציני ביטחון, סייעות לגננות, קציני ביקור סדיר. כל המערך הזה הוא מערך שהרשות מפעילה. לא מתקצבת במלואו, אבל מפעילה, אוקיי? כל השירותים הנלווים. וכל הסיפור של החזקת מבנה חינוך, אוקיי? של תשלומי החשבונות, של ציוד, כל הדברים האלה. הרבה מהדברים האלה נעשים היום במיקור חוץ, מחשוב, שמירה, ניקיון. הרשות בדרך כלל סוחרת קבלני משנה, אבל האחריות היא שלה. מה המשמעות של זה למשל? אם יש בעיה בהסעות, זה לא משרד החינוך, זה הרשות המקומית, אוקיי? איך נעשה המימון של זה? המימון של זה נעשה במשותף, במתכונת של מאצ'ינג, של מימון תואם, כשבממוצע, אבל זה מאוד בממוצע, כי כל שירות כזה יש לו נוסחת מימון שונה, שגם זה איזושהי סוג של קטסטרופה. יש לי מצגת אחרת שיש לי בטבלה שאני יכולה להראות לכם, שנגיד, פסיכולוגי, משרד החינוך מממן 87% והרשות 13%. שרתים, משרד החינוך מממן 70% והרשות 30%. ככה כל סעיף כזה יש לו מאצ'ינג שונה, אבל בממוצע משרד החינוך מממן כ-75% מהשירות, והרשות המקומית את ה-25% נותרים. מה הבעיה במאצ'ינג? וזה דבר שעל סדר היום בשנים האחרונות ושנמצא בתהליכי שינוי, שאם הרשות לא שמה את החלק שלה, משרד החינוך לא שם את החלק שלו. אוקיי? זאת אומרת שאם הרשות היא ענייה והיא לא מצליחה, אז יהיו פחות סייעות, ויהיו פחות פסיכולוגיות, ויהיו פחות אבות בית, ויהיו פחות הסעות. אוקיי? כי משרד החינוך יעמיד את המאצ'ינג רק אם הרשות תעמיד את החלק שלה. אז למשל, מה ההשלכות של זה? למשל, סיפור ששמעתי ממיכאל ביטון, ראש עיריית ירוחם, שסיפר לי שלא יש, עוד לפני המחאה של הגנים, לא יש אקסטרה סייעות. איך יש לו אקסטרה סייעות? איך הוא השיג אקסטרה סייעות? כי הוא שייך למחוז דרום, ובמחוז דרום יש יישובים בדואים שהם מאוד עניים, והם לא מצליחים לשים את המאצ'ינג שלהם לסייעות. אז יש תקנים של סייעות שלא מאוישים, אז המחוז הסכים להעביר לו שהוא ישים מאצ'ינג על עוד סייעות ויקבל עוד סייעות, כי יש להם מימון לזה ממשרד החינוך, אוקיי? זה המשמעות של הדבר הזה. גם שירותי הרווחה עובדים על אותו עיקרון, וזה עיקרון קטלני מבחינת ההשפעה שלו על יישובים חלשים. היום אגב, הכיוון ששי פירון התחיל איתו, הוא עשה את זה ממש בסוף הכהונה שלו, ויש לקוות שבנט ימשיך אותו, ויש סימנים שהוא ימשיך כי הוא עושה את זה לפחות לגבי הסייעות בגנים, זה לעבור למימון דיפרנציאלי. זאת אומרת, לרשויות חלשות לממן 90%, לרשויות חזקות לממן 50%. לקחת את אותו סל מימון, אבל לחלק אותו קצת אחרת. טוב. יש שני נתונים, אין נתונים מדויקים, אבל יש שני תחשיבים על פערי המימון בחינוך בין רשויות, ואני רוצה להראות לכם אותם, אוקיי? זה הנתון הראשון. יש לנו פה 10 עמודות, שכל עמודה מייצגת אשכול כלכלי חברתי. אתם מבינים שהלמ"ס מחלקת, אתי הסבירה לכם את זה בטוח בהרצאה שלה, אבל אני אזכיר. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לוקחת את כל הרשויות בארץ, שזה 250 ומשהו נדמה לי. 252, אוקיי, בסדר. ומחלקת אותם על פי הפרופיל החברתי-כלכלי, רמת השכלה, רמת הכנסה, דברים מהסוג הזה, לעשרה אשכולות. אשכול אחד הוא הנמוך ביותר, אשכול 10 הוא הגבוה ביותר. באיזה אשכול כרמיאל? יש מישהו שיודע? נכון. נכון. מקום טוב באמצע, מה שנקרא, אוקיי? באשכולות 1-2 יש רק רשויות ערביות, אוקיי? באשכול 10... ביתה עילית היא באשכול 1 או 2, לא ב-3? אוקיי, אז סליחה, רשויות ערביות זה ביתה עילית. לא, בני ברק היא לא באשכול 1, היא ב-3 או 4. מ-3-4 אנחנו מתחילים לראות את היישובים היהודים החלשים יותר. באשכול 10 יש לנו יישובים בודדים, כמו כפר שמריהו, סביון, להבים, זה משתנה קצת, כן, זה משתנה קצת כי היישובים האלה נעים בין אשכול 9 ו-10, אוקיי? אבל יש לנו ממש יישובים בודדים. מה אתם רואים פה?
אבל אם
ירדנו
מאשכול
6, כרגע,
ירדנו 6 ו-5, מה זה אומר על מגזר החינוך? אפשר להתמקד
ספציפית על החינוך
או...
לא, מבחינת חינוך זה לא אומר הרבה. זה אומר שהייתה ירידה בהכנסות הממוצעות של התושבים, ירידה ברמת ההשכלה הממוצעת של התושבים. זה יכול להיות בדרך כלל כשעיר זזה באשכולות, ודווקא מה שאני ראיתי, כרמיאל עלתה מאשכול 4 ל-5, נדמה לי.
לא, לא, לא. ירדת מ-6
ל-5. ירדת מ-6 ל-5,
זה היה מכוון. מה
יישובי מסגר, אני רואה.
שאחרי זה
זה בוטל. אוקיי, אז רגע. בפועל, אפשר לשחק עם הסיפור הזה. אפשר לשחק בנתונים.
אבל זה לא רלוונטי יותר. זה נתונים מתאריך 2012.
זה הנתונים הכי טובים שיש.
אני אומרת, ב-2013 היא ירדה ל-5 כדי לקבל את התקציב היותר גבוה.
אוקיי.
אבל אז אחרי זה בוטל הרי.
אוקיי, הבנתי אותך. גם יש רשויות שמשחקות עם זה כדי לקבל מענק איזון, או לא לקבל. בגדול, פרופיל של עיר יכול להשתנות אם יש שינוי משמעותי באוכלוסייה. זאת אומרת, יש הצטרפות משמעותית של איזושהי אוכלוסייה, או יש הגירה שלילית משמעותית מהיישוב. זה מה שגורם לשינוי בפרופיל, אוקיי? מעבר לזה יש משחקי הפרופיל, שזה משחקים מול משרד הפנים כדי לזכות בהטבות כאלה או אחרות, ומול משרד החינוך, שזה משחקים פיקטיביים, אוקיי? אבל מה חשוב לי שתראו פה, החלק הכחול הוא תקציב משרד החינוך, והחלק האדום הוא ההוצאה של הרשות המקומית. אנחנו מדברים על הוצאה לתלמיד, אוקיי? אז קודם כל אתם יכולים לראות שאין שיטתיות בתקצוב של משרד החינוך מבחינת הקשר בין התקציב שהרשות מקבלת והמקום שלה, והמעמד הכלכלי שלה. למה זה? כי תקציב משרד החינוך הוא אחיד, יש 5% עד 7% מהתקציב שהוא דיפרנציאלי. זאת אומרת, נותן יותר לאלה שיש להם פחות, אבל יש כל כך הרבה מרכיבים למשרד החינוך בתקציב, כל מיני סלי שעות מסוגים שונים ותוכניות טיפוח מסוגים שונים, שבסך הכל אנחנו לא רואים פה איזשהו מדרג של חלש מקבל יותר וחזק פחות. אנחנו כן יכולים לראות שיש פער עצום בין רשויות באשכולות 1-2 ומה שהן משקיעות לתלמיד לשנה, שנע בין 500 ל-900 שקל, לבין רשויות באשכולות 8-9-10 שמשקיעות בין 5,000 לכמעט 10,000 ש"ח.
איך זה בין 9 ל-8 כזה?
לא אמור להיות כזה הבדל, אבל שוב, זה נתון ממוצע, אוקיי? ויש פערים מאוד גדולים בין רשויות. יש רשויות ספציפיות, כמו נגיד המועצה האזורית תמר, שיש לה הכנסות עתק מאזור ים המלח, שהיא משקיעה משהו כמו 16,000 שקל לתלמיד בשנה. אבל היא לא נמצאת באשכול 10, אוקיי? יכול להיות שהיא נמצאת, אני לא זוכרת, אולי באשכול 8. כי האשכול משקף לא את העושר של הרשות עצמה, אלא את הרמה הכלכלית של התושבים. ולפעמים זה דברים שונים, אוקיי? יש לנו רשות מאוד עשירה, אבל אם תסתכלו על התושבים ברשות, קודם כל יש ביניהם הבדלים מאוד גדולים, כן? נכון, זו מועצה עם מעט תושבים ועם המון הכנסות, ולכן יש לה תקציב מטורף להשקיע בחינוך. אוקיי?
לא מדויק,
אבל... אוקיי. זה דוגמה קיצונית למועצה שיש לה המון הכנסות ומעט תושבים. אוקיי.
עושים חלוקה.
של חלק קטן מאוד מהדבר הזה. אוקיי. אני רוצה להראות לכם עוד משהו. אוקיי, או שאני אלך בכל זאת השקופית שמעט. יש הבדלים עצומים בתקציבים של בתי ספר, אבל אין לנו, אין שום מאגר מידע או שום איסוף של מידע לגבי הסיפור הזה, אוקיי? למה אני אומרת שיש הבדלים עצומים? אני רוצה לקחת שתי קיצוניות, אוקיי? למשל, בית ספר הריאלי בחיפה, לעומת תיכון ברהט, אוקיי? תיכון ברהט מקבל ממשרד החינוך 7% יותר ממה שמקבל בית ספר הריאלי בחיפה. עיריית רהט משקיעה סכום זעום של נגיד 500 שקל לתלמיד בשנה, כי זה לא עירייה עשירה. עיריית חיפה היא עירייה עשירה יחסית, היא משקיעה משהו כמו 5,000 שקל בשנה בתלמיד. על זה יש לנו גם תשלומי הורים. אוקיי, ההורים בריאלי משלמים גם שכר לימוד, ברהט אין בתי ספר שמשלמים לה שכר לימוד, כי זו לא אוכלוסייה שיכולה לשלם. אנחנו רק עד כאן יכולים להגיע לפער בתקציב לתלמיד של שנה של כ-15,000 שקל, אוקיי? על זה נוסף עוד אלמנט. במסגרת התפיסה הזאת של תחרות בחינוך, כן? ושל תפיסה, סוג של תפיסה תאגידית של חינוך, מותר היום לבתי ספר להזכיר את המבנה שלהם אחר הצהריים ובשעות הערב, ולהרוויח מזה כסף, אוקיי? בקרמיאל אני לא יודעת אם זה קורה.
זה קורה. ניצנים.
אוקיי. אז אם בית ספר מצליח להזכיר את המבנה שלו, יש לו הכנסה נוספת, אוקיי? עכשיו, בתל אביב למשל, יש בתי ספר שמזכירים את המבנים כל יום אחר הצהריים ובערב, לאוניברסיטה הפתוחה, למכוני הכנה לפסיכומטרי.
וזה כסף שנשאר באותו בית ספר.
וזה כסף שנשאר באותו בית ספר. אוקיי? הייתה ועדה שדנה בנושא הזה. זה חלק מהתפיסה של ניהול עצמי, שהיא תפיסה מאוד תאגידית, שאומרת שבית ספר יכול להשיג משאבים, להגיע משאבים, לחלק משאבים, בין היתר לעשות שימוש עסקי במתקנים שלו. אין בקרה על הכספים האלה.
מנהל בית ספר, יכולים לעשות עם
כסף? פחות או יותר מה שהם רוצים. פחות או יותר מה שהם... אסור להם לכאורה להגדיל את המשכורת.
לא, אבל...
אבל הם יכולים, למשל...
אבל מי בודק?
מה?
אסור, אבל מי בודק?
נכון. אבל אם בודקים, זה דבר שהוא אסור. אבל למשל, מנהל בית ספר יכול להחליט שהוא מכניס איזו תוכנית לימודים בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה, עושה משהו כזה, שזה פנטסטי, כן? עכשיו, הייתה ועדה שישבה על הנושא הזה, ועדת גפני, שאמרה, זה צריך להתנהל אחרת. זה צריך להתנהל לבסיס עירוני. כל בתי הספר, אתם רוצים להזכיר מבנה חינוך, תזכירו, הולך לקופה מרכזית ומתחלק חזרה לכל בתי הספר. אבל אז אמר משרד החינוך, ואמרו מנהלים, אבל אז איזה מוטיבציה תהיה לנו לעשות את הדברים האלה ולגייס כספים? אנחנו עושים את זה כדי לקדם את בית הספר שלנו, כי זה בדיוק התפיסה של תחרות, אוקיי? שהיא לקוחה מעולם התאגידי, ושל המנהל כיזם.
מבנה בית הספר לא שייך
נכון.
לקבוצה המצומצמת שעובדת שם.
נכון.
זה עניין משפטי.
נכון.
איזה תשובה נתנו לזה?
אני לא זוכרת איזה תשובה נתנו לזה, אני רק אגיד שהמלצות ועדת גפני נגנזו, ושהיום הנוהל הוא שאם מנהל בית הספר הוא יזם והוא מצליח לשווק את בית הספר ולהזכיר אותו, בית הספר נהנה מההכנסות, אוקיי?
אבל גם יש פה הוצאות, יש פה הוצאות.
זה מתקזז. זה מתקזז.
זה חלק
מהחשבון,
אם הוא מזכיר את המבנה,
אבל
יש
לך בקרה על הכספים האלה. זאת אומרת, מנהל בית ספר יכול להפעיל את הבית ספר בשעות הערב.
נכון.
מזגנים וחשמל ומה...
לא, זה לא דבר, הרשות... לא,
הרשות... ואף אחד לא עוקב מה נעשה, מה נעשה עם הכסף הזה לטובת התלמידים שההורים שלהם גם ככה...
אין גזבר בבית הספר, אין מישהו ש...
אבל אם אין בקרה...
חותם על
הצ'קים,
זה נראה לי... מנהל, מנהל עושה את זה.
הבית ספר לא...
אוקיי.
זה
חמור, תראו, העירייה לא מממנת את הפעילות של בתי הספר האלה אחר הצהריים. היא מממנת את החשבונות שלהם לפי איזשהו תעריף, אוקיי? הפעילות הזאת מממנת את עצמה ומשאירה רווחים ומשאירה עודפים. עכשיו, הטבלה הזאת... לא העברתי עוד לטבלה.
יש שם מלא כיתות.
לא, אני אומרת...
גם בלילה, אז
כרחננית.
לא, לא עד כדי כך, לא עד כדי כך.
לא, אבל מה, אף אחד לא מבין?
לא. יש, רשות המקומית אמורה לעשות, כשמדובר בתיכונים, אמורה לעשות איזושהי ביקורת על הכספים. זה בכל זאת, בית ספר הוא רשות מנהלית. המנהל לא יכול לקחת הכסף הזה לשימושים פרטיים. כן יכול להשקיע אותם חזרה בבית ספר.
גם בלי שמזכירים את הבניין, יש תקציב לבית ספר, לא מפרקים על זה, לא מפרקים על זה.
לא
מפרקים
את
הלאחים
בסדר מההורים.
תכלס,
אני
אומרת לך.
קולות שאין תמונה מההורים, יש לנו הקלטות מאנשים שעשו בדיקות, יש לנו הקלטות ממפקחת של בית הספר הספציפי, שבו יש לי את הסיפור ההזוי הזה, והמפקחת אומרת, ויש לנו הקלטות. תשמע,
כל עוד
שאין
תמונה.
זה יגיע
לבית
משפט.
אין לנו סיבה לבדוק. אני רוצה שתסתכלו רגע. בסדר. בתל אביב יש כמה בתי ספר שכל יום המבנה אחר הצהריים ובערב משמש ללימודים נגיד של האוניברסיטה הפתוחה. אני בשנות ה-90 לימדתי באוניברסיטה הפתוחה, לימדתי בבתי ספר ברחבי גוש דן. לימדתי באליאנס, בגימנסיה הרצליה, בשני תיכונים ברעננה, בתיכון אחד בראשון לציון, ובכל המקומות האלה מזכירים את המבנה לאוניברסיטה הפתוחה, וההכנסות הן עצומות. אף נתון לא מתפרסם על זה, קשה לקבל את המידע. ומה שיש לכם כאן זה איזה סקר שאנחנו עשינו יחד עם האגודה לזכויות האזרח בשנת 2009. מאז הסכומים גדלו בהרבה, אבל מה שזה נותן זה פרופורציות, כן? אז למשל, גימנסיה הרצליה שנמצאת בצפון תל אביב, ויש לה מבנה גדול, זה בית ספר גדול, משופץ מאוד, אטרקטיבי, באותה שנה הכניסה עוד 2 מיליון שקלים רק מהשכרת מבנה בית הספר.
לעומת זה בדרום.
נכון. לעומת דרום תל אביב או באר שבע, אוקיי? שהכניסו סכומים כאלה, וכאן אתם יכולים לראות את ההכנסה השנתית לתלמיד. זה משמעותי, אפשר לעשות הרבה דברים עם זה, כן? עכשיו, זה הופך להיות סוג של גלגל, כי למשל, כי אם לבית ספר יש הכנסות מהשכרת המבנה, אז למשל, בית ספר יכול לתקצב בעצמו מין אדמיניסטרטור שיהיה גם גייס כספים, ולעסוק בגיוס ותרומות. ואז המנהל לא צריך להתפנות לזה, כן? אז למשל, בהרבה בתי ספר כאלה, יש אנשים שאחראים על להביא עוד משאבים, אם זה מהמגזר העסקי, אם זה פילנטרופיה, אם זה תרומות של הורים, כל מיני דרכים להגדיל את המשאבים של בית הספר. עכשיו נדבר קצת על תקציב החינוך של כרמיאל. אם אתם רוצים לראות איך נראה תקציב חינוך שאפשר לנתח אותו, אני ממליצה לכם להיכנס או לאתר של עיריית תל אביב, או לאתר של עיריית הרצליה, שתי עיריות שמעלות את כל פרטי התקציב לאינטרנט, זה תוצאה של מאבק תושבים אגב, זה לא קרה מעצמו, אבל שאפשר לנתח את התקציב שלהם, כי יש פירוט של כל ההכנסות ושל כל ההוצאות לפי אותם סעיפים, מה שלא קורה בתקציב שלכם. מה אנחנו כן יכולים לראות בתקציב שלכם? אנחנו יכולים לראות שינויים משנה לשנה, אוקיי? ואנחנו יכולים לראות באופן אקראי דברים. אז כדי להבין מה קורה בכרמיאל, עכשיו, בדרך כלל אגב לתקציב יש גם דברי הסבר. דברי הסבר שלכם זה עמוד אחד. דברי הסבר של עיריית תל אביב זה ספרון. אז למשל, בדברי הסבר של עיריית תל אביב כתוב מה קורה בתחום החינוך השנה. איזה תוכניות רצות, איזה בתי ספר העירייה משפצת, כל הדברים האלה, אוקיי? איפה אני אספתי את המידע הזה? מצאתי... באקראי אגב, שוטטתי הרבה, חפרתי באתר העירייה, מצאתי שם מעט מאוד מידע, אבל כן מצאתי דוח לתושב. אוקיי? ידעתם שהעירייה הנפיקה דוח לתושב? הנפיקה דוח לתושב. ומה אפשר ללמוד?
זה דוח אחד.
כל שנה.
דוח לתושב.
לא, זה דוח לתושב.
זה
תיבוני
ויפה באתר
העירייה. שממנו אי אפשר ללמוד שום דבר תקציבי, אבל אפשר ללמוד מה קורה פה בתחום החינוך. ותכף אנחנו נעלה השערות לגבי המימון של זה, אוקיי? אז מתוך הדוח הזה, אני הוצאתי למשל את הפירוט של המוסדות, אבל מה שאין לי כדי לחשב את תקציב החינוך לתלמיד בכרמיאל, אני צריכה מספר, זה מה שהעירייה מוסיפה. אין לי מספר, בעמוד הראשון העירייה אומרת, אנחנו מממנים 43% מתקציב החינוך, אבל בתקציב עצמו אני לא יכולה לראות את זה, אוקיי? ואין לי מספר תלמידים, אז אני לא יכולה לחשב כמה העירייה משקיעה לתלמיד ולהשוות את זה לעיריות אחרות. התחשיב שיש, אני אראה לכם תכף, זה תחשיב שאתי הראתה לכם. שאם מוציאה אותו מתוך נתוני קובץ הרשויות הפנימיות, הרשויות המקומיות של משרד הפנים, אוקיי? זה מה שהצלחתי להוציא, והצלחתי להוציא גם... לא, חובה לנהל חשבון חינוך נפרד.
כן.
ולחשבון הזה נכנסים כל הכספים שמשרד החינוך מעביר. זה שונה מאשר לפרט, מאשר איך את מפרטת בתקציב את ההוצאות וההכנסות.
רגע, גביית...
אוקיי.
גביית הורים לא נכנס
לתוך חשבון? נכנס. לא, זה אמור להיות חשבון נפרד בתוך חשבון... חשבון הורים אמור להיות נפרד. אבל כן, אבל כן. וזה סכומים שכן יש פה בתקציב. את יכולה לראות כמה משרד החינוך מעביר. זה כתוב...
במילה שני?
אצלכם זה... לדעתי זה אצלכם בסוף. טבלה א', תגבולים, אני חושבת שהיא בסוף ה... לא, אחד לפני זה, טבלה א', תגבולים. רואים? דף אחד לפני האחרון. אחד לפני האחרון, תגבולים.
התפלגות
הכנסות?
התפלגות
הכנסות.
התפלגות
הכנסות,
משהו.
אז סליחה, הסדר
הצבעים
שונה. לא, צריך להיות לכם דף שהכותרת שלו טבלה א', תגבולים.
אין אותו.
אין לכם, אז סליחה. אז הטעות שלי.
אבל...
בדף הזה של התגבולים, אנחנו רואים בעצם שני דברים. זה ישנו בקובץ התקציב. אנחנו רואים פה שני דברים. אנחנו רואים כמה משרד החינוך מעביר לעיריית אריאל בשנת
2015.
בשנת 2015 זה היה 31 מיליון ומשהו ש"ח, ואנחנו רואים גם הכנסות עצמיות מתשלומי הורים, שזה בשנת 2014 היה 4.5 מיליון ש"ח, אוקיי? על זה העירייה מוסיפה. העירייה מוסיפה כדי לעשות את המאצ'ינג שהסברתי, והעירייה מוסיפה עוד כדי לממן תוכניות נוספות. זה מידע שאין לנו פה ושאמור להיות פה. זאת אומרת, אני ניתחתי המון תקציבי חינוך עירוניים, וברובם אני יכולה להראות שהעירייה מתקצבת, נגיד, תוכנית של סמסטר קיץ, שיפור לבגרויות, או תוכנית של מניעת נשירה לתלמידי טט, אוקיי?
זה
סוג הדברים שצריכים להופיע בתקציב, ובצורה שהתקציב ערוך אי אפשר לראות אותם בתקציב, אוקיי? אז אני חוזרת לדוח על התושב, שבו הלכתי ובדקתי איזה תוכניות חינוך קיימות בקרמיל, אוקיי? ועשיתי לכם רשימה, יש פה שני שקפים. אז קודם כל, יש לנו שני סוגים של כיתות לתלמידים על סף נשירה. לא ברור אם העירייה משתתפת במימון שלהם, כי חלק מהמימון מגיע ממשרד החינוך, מאגף שחר, אגף רווחה. חלק מגיע מעמותת יכולות של קרן רש"י, זוכרים שדיברנו בהתחלה. יכול להיות שהעירייה נדרשת למאצ'ינג, אנחנו אמורים לראות את זה בתקציב, אנחנו לא רואים את זה בתקציב. אבל זה משהו שאפשר לבדוק אותו. למשל, להגיש שאילתה לפי חוק חופש המידע לעירייה ולבקש את רשימת התוכניות שהעירייה משתתפת במימונם, אוקיי? ובאיזה בתי ספר מתקיימים התוכניות האלה?
ביקשתם.
לא, זה משמעותי, כן? כי אז אפשר לבדוק למשל אם יש לעירייה העדפה לבתי ספר מסוימים או לתוכניות מסוימות, או אם אתם יודעים שתוכנית היא טובה או לא טובה, כן? כיתת מכוננים מחוזית, לדעתי לעירייה אין שום חלק בזה. היא רושמת את זה כהישג שלה, אבל זה משהו שכמה שאני יודעת, משרד החינוך מממן במלואו. תוכנית פסיכולוגיה חיובית לצוותי חינוך, אני גם חושבת שזה משהו שמשרד החינוך מממן במלואו. גן דיאלוגי, משהו שעמותת דרור בתי חינוך מממנת בגני ילדים, או יש גן אחד או שניים כאלה. אני לא יודעת אם העירייה משתתפת בזה. שאלה מעניינת.
הרישום
הוא דרך עירייה, כי כנראה, כי זה גן ציבורי, אוקיי? אנחנו מדברים על תוכנית שפועלת בתוך גן ציבורי. אם העירייה, מה החשיבות של זה? האמת היא שגם אם העירייה מממנת וגם אם עמותה מממנת את זה, כמו דרור ישראל, יש חובה להנהיג את התוכניות האלה באופן שוויוני. זאת אומרת, העירייה יכולה להגיד, אנחנו נעשה פיילוט בגן X. אבל העירייה לא יכולה לאורך שנים רק בגן X לתת תוכנית מסוימת, אוקיי? עוד דברים. מערכי שיעור יובל לכרמיאל. זה נראה לי יוזמה מקומית וסביר שהעירייה מממנת את זה. מה?
אין
ספק. זה שווה משהו, זה לא שווה, זה גם משהו שלתושבים יכולה להיות מילה בנושא. שני בתי ספר שמכונים בתי ספר מחוללי שינוי. זה למעשה שני בתי הספר של אורט שפועלים פה, מקבלים איזושהי תוספת כדי לחולל איזשהו שינוי, אוקיי? מה נעשה עם הכסף הזה, האם יש איזה... ומה זה מתבטא, כן, אוקיי?
אני אצלם דרך אגב היה בתוכנית הזו, אבל הם ניתו את התקציב כמנהל לטובה להשתמלות. גם על זה יש לנו תקציב.
כן. אוקיי. את חברת מועצה?
לא, היא התאבות של חצי מיליון שקל. המנהלת. אז אני עזבתי את הבית ספר, וארבעה חודשים אחרי תבע אותי ואבא מישרה. חצי מיליון שקל. אז אם היא הייתה משאירה את הפחדה כפי שהיא הייתה, מעולם לא היינו מגלים את כל מה שאנחנו מגלים עכשיו. ועכשיו אנחנו מלחמים על החיים שלנו. אני מבחינתי בכיתי עם ביתי ביום האחרון ללימודים, וזהו. הבנתי שעוזבים את ניצנים והולכים. איבדנו את בית הספר, איבדנו את החלום, אשרה חזר לאשרה, החינוך המשלב בקמיאל נפל, ולא יהיה חינוך משלב בגליל. איבדנו הזדמנות היסטורית, והכל נפל. אבל ארבעה חודשים אחרי, ערן גל ואני קיבלנו תביעה על חצי מיליון שקל, היא רוצה להילחם איתנו בבית המשפט. היא רוצה דם. עכשיו היא גם... היא
עכשיו בקשת את זה שהוא יבוא להם בבנזור שלי.
את מבינה? אז בקיצור, את כל הדברים הללו אנחנו מגלים עכשיו, כי אנחנו עושים את הצירים, ואנשים באים לספר לנו סיפורים, ואנחנו אספנו הוכחות, וגילינו שלבית הספר ניצני, בית הספר ניצני מוכנס לפני ארבעה, חמש שנים, בעצם הביאו לבית הספר כמה תוכנות כדי להציל את בית הספר. כי בית הספר היה בירידה, מתמדת
ומתמדת. אני רק שואלת, בית הספר ניצנים זה בית הספר יסודי פה בכרמיאל?
כן. והיינו גם בתוכנית הזו של המחוללי שינוי, והמורות והמנהלת היו צריכות ללכת לכל מיני השתלמויות, והיא לא השתתפה, היא לא הלכה. תמיד היו תירוצים. אז באיזשהו שלב משרד החינוך שם לב שהיא לא באה, ושלחו מכתב. והיא לא באה ולא הגישה למה ולא יהיה, אז היא פיו בבית הספר, איבד את התקציב. וזה בית ספר של רמה סוציו-אקונומית מאוד נמוכה. זה בדיוק מה שאת אמרת לפני כמה דקות, חצי שעה, שזה בטח לא הורים שיבואו בטענות. לא יבואו ולא בטענות. חצי מההורים בקושי מדברים עברית.
אוקיי, אוקיי, אז אלה עוד פרויקטים ותוכניות חינוכיות שפועלים בתחום החינוך, תוכנית עזריאלי, שממומנת על ידי עמותת עזריאלי, שוב עולה שאלה אם העירייה משתתפת במימון של זה, או הצליחה רק להביא את עזריאלי, ולאיזה בתי ספר זה הולך. אני רוצה להגיד לכם שלמשל, בתקציב החינוך... אוקיי, אז השאלה גם... שוב, אני לא מכירה את כרמיאל. יש פה שני תיכונים ממלכתיים.
פסגות וכרמים.
וכרמים, ועוד עמית שזה ממלכתי דתי.
נכון.
ועוד בית ספר לחינוך מיוחד. תיכון אני מדברת, נכון?
אדם טבע.
אדם טבע, זה לא מיוחד. לא, היא מדברת על...
תיכון.
אדם חברה בטבע.
אדם חברה בטבע זה תיכון?
ככה, רגע, אבל זה לא מיוחד.
אדם, וזה ממלכתי?
אדם חברה בטבע זה...
אני לא יודעת
אם הוא מתוקצב על
ידי... מעטה של דרור ישראל.
אבל הוא חצי...
במעטה של דרור ישראל.
מקצועי כזה. מקצועי לנפלטים. זה בדיוק התמיכה לתלמידים.
אני יש שם כיתות קטנות, טיפול אישי, זה משהו נפלא.
זה לחזק.
אוקיי, בסדר.
העירייה לא מדברת על זה, היא גם לא נתנה לזה עדיפות, נתנה עדיפות לחרדים.
זה בית ספר בבעלות דרור בתי חינוך?
הם שם מנהלים את זה. המבנה היה פעם של תיכון של רשת אורט.
לא, אבל העירייה חייבת לה, אם זה שוב.
שליש מהמבנה. גם עתידים יושב שם וגם חרדים, שלושה אוחזים בתלית הזאת.
הבנתי.
למה? זה מהמכללה.
המכללה, כן.
זה
ארבעה.
ארבעה כבר? המכללה, דתיים, עתיד, ואדם זה
עובדי ברצים. זה עד 106.
ארבע.
זה שלוש.
לא, לא, זה שלושה מבנים נפרדים.
בסדר, חיזקו את זה גיאוגרפית.
בואו נעשה ככה. מאחר וכבר שמונה, אני רוצה להגיד משהו. תסתכלו. תיקחו את זה איתכם הביתה, מי שמעניין אותו, ותסתכלו. אי אפשר לדעת מזה איך נחלק תקציב החינוך העירוני. ועיריית כרמיאל כן מוסיפה לתקציב החינוך סכום משמעותי, בזכות העירייה ייאמר, אוקיי? חלק מהסכום הזה היא משלמת לאורט ועמית כתקורה על הפעלת בתי הספר. מה עוד היא מממנת? מאצ'ינג לסייעות, מאצ'ינג להסעות, לדברים כאלה. מעבר לזה אנחנו לא יודעים, וזה דברים שצריך לברר, דרך נציגים במועצת העירייה, דרך שאילתות לפי חוק חופש המידע, דרך פנייה ישירה למנהל החינוך, כל מיני דרכים כאלה, זה לא מידע שנמצא פה. מה אתם כן יכולים לראות פה, מי שמעניין אותו? אתם יכולים לראות שינוי, למשל אפשר לראות ירידה משמעותית בכוח אדם, נדמה לי בגני חובה או בתרום חובה, באחד מהם. שהשאלה אם זה בגלל הזדקנות של האוכלוסייה, הוא קרה פה משהו אחר. זה הדבר היחיד שאפשר לראות פה.
זה נמצא במספרים אבסולוטיים ולא בפר תלמיד.
נכון. נכון.
ואין לנו מידע על מספר התלמידים, אז אנחנו לא יכולים לנרמל את זה.
נכון. אז מה הדברים שאפשר לעשות? תיאורטית, זאת אומרת, החלטות וסדרי עדיפויות זה שלכם. קודם כל, ללחוץ על העירייה להרבה יותר שקיפות תקציבית. לפרסם נתוני חינוך, אוקיי? עכשיו תראו, יש, לגבי תלמידים והישגים של בתי ספר, יש היום את אתר מדלן. אתם מכירים את אתר מדלן?
לא זכינו שם לשבחים.
אבל זה אתר שאתם יכולים לבדוק בו את הדברים שהעירייה לא מגלה.
העירייה לא אהבה את הפרסומים על התוצאה.
לא אהבה, אבל אין לה ברירה.
נכון.
מדלן זה אתר שהוקם אגב עקב עתירה שהגשנו לא מרכז אדווה אלא ארגון אילה, ארגון השני שאני פעילה בו בחינוך, יחד עם התנועה לחופש המידע, נגד משרד החינוך, שחייבנו אותו לפרסם את נתוני המיצב לפי בית ספר, אוקיי? כי זה היה סוד כמוס. למרבה השמחה זה גם הביא להשעיה של מבחני המיטב לאיזה שנתיים, אבל למרבה הצער הם חזרו. הילה למען החינוך בשכונות
הילה.
הילה למען החינוך. כמו תוכנית הילה, אבל זה לא תוכנית הילה של משרד החינוך, זה עמותה. זה עמותה? יש לה אתר, אתם יכולים להיכנס, יש שם הרבה מאוד מידע בנושא חינוך, ויש גם קו חם שאפשר להורים, שאפשר להתקשר או לשלוח מייל ולשאול כל מה שאתם רוצים. לחופש המידע, והגשנו עתירה שנידונה בערכאות משפטיות 6 שנים, הסיפור הזה התחיל ב-2006, נגמר ב-2012, עם פסק דין של בגץ שחייב את משרד החינוך לפרסם, וכך נולד אתר מדלן, שאסף עוד מידע ויצר מאגר מידע של כל בתי הספר בארץ, מספר תלמידים, סוג החינוך, ציונים במיצב, אקלים בית ספרי לפי המיצב, צביעות רצון של תלמידים ומורים, וכולי וכולי.
זה חוק, נכון? זאת אומרת, זה חייב להיות כתוב,
כל הבתי ספר. לא, זה לא חוק. שוב, העתירה חייבה את משרד החינוך לפרסם את הנתונים האלה או להעביר אותם, וחייבת מנהלים לגלות להורים. זה המקום שאילה הגיעה לסיפור הזה. אנחנו התרגזנו שמנהלים מסתירים מהורים את ציוני המיצב הבתי ספריים, כן? בלי לתבוך במיצב, אני חושבת שיש קטסטרופה של מבחני מדידה, יש כמות לא נורמלית, כן? אבל אם כבר אתם עושים, אל תסתירו. אז החיוב הזה אפשר ליצור את המאגר הזה, אז יש את המידע במאגר הזה. הדבר השני זה להבין לאן הולך התקציב העירוני שהעירייה מוסיפה, ולדעת, כפי שהסברתי לכם, איזה נושאים הם באחריות העירייה ואפשר לבוא אליה בטענות, ואיזה נושאים באחריות משרד החינוך ואפשר לנסות לקדם מול משרד החינוך. אז אני, תתנו לי מייל, או אם לירון יש מייל שלך, דורון או של מישהו מכם, אני אשלח לכם את המצגת הזאת גם במייל.
ירון שולח את המצגות, נותנת לירון את המצגת
גמור.
והוא שולח לכולם.
תסתכלו על זה, זה נועד לשרת אתכם. נכון שהגענו יחסית מעט להסתכל על התקציב שלכם, אבל המטרה המרכזית שלי הייתה שתבינו איך עובד תקציב החינוך, שזה משהו שלצערי רוב האנשים לא יודעים איך הוא פועל, אוקיי? אז אני מקווה שהיום אתם פחות או יותר קצת מבינים איך הדבר עובד, ואם יעלו לכם, אם יש לכם שאלות עכשיו אני אשמח לענות, ואם בהמשך אחרי שהלכתם הביתה, ישנתם על זה, חלמתם על זה, עלתה לכם שאלה נורא חשובה, יש את המייל שלי באתר של אדווה, ואתם מוזמנים לשלוח לי שאלות, ואני מבטיחה לענות לכם על כל דבר. אוקיי?
תודה.
שאלה, כן.
לא דיברת שום דבר על ספורט. איך הספורט משתלב פה? עם החינוך והתקציבים?
הספורט הוא תקציב נפרד. זה נכון שפרוצדורלית זה מאוחד, אבל זה תקציב נפרד והוא גם מופיע פה בנפרד. גם הפירוט של תקציבי הספורט פה, אין כמעט פירוט, אז קשה לדעת לאן זה הולך. התמיכות בספורט זה לא כמו חינוך, אוקיי? חינוך זה שירות שהמדינה נותנת. ספורט, יש תקציבים מוגבלים, אין עיקרון של מאצ'ינג כמו שהוא עובד בחינוך. יש הרבה פעילות של גופים, של מלכרים, של גופים עסקיים, של גופים חיצוניים בתוך הסיפור הזה, של חינוך לא פורמלי, כמו מתנסים, כמו ליגות מקומיות. זה לא קשור בכלל למערכת החינוך. זה מנגנון נפרד.
בעבר מוסד החינוך והספורט לא היה ביחד?
המשרד הוא ביחד, אבל המנגנון של ספורט לא קשור בכלל למנגנון של משרד החינוך.
זה עובד...
נכון, זה חלק מתקציב החינוך, זה לא תקציב הספורט. תקציב הספורט זה הולך לספורט תחרותי, שזה בדרך כלל מועדונים שמאורגנים או על בסיס עירוני בערים גדולות למשל, או על בסיס אזורי. יש תקציב ממלכתי לספורט שחלקו מגיע למועדונים האלה. יש תקציב ממלכתי לספורט שמועבר לרשות המקומית, הוא קטן בדרך כלל יחסית. ויש הרבה כסף פרטי ופילנטרופי בתוך הסיפור הזה. אני לא מתמצאת בתקציבי ספורט, אז אני לא יכולה להגיד לך יותר מזה. נכון, למשל מפעל הפיס משקיע המון בספורט, אבל המימון העירוני לספורט הוא לא כזה גדול, הוא ישנו, אבל אני לא מתמצאת, בדרך כלל אני אומרת לך שהוא הולך לאגודות ספורט שמנהלות את חוגי הספורט, את ליגה עירונית אם יש כזאת, דברים מהסוג הזה. אוקיי?
שאלה שנייה. יש פה גנים פרטיים כמו נעמד, ויצו, גדולים כאלה. מה הקשר של העירייה איתם, למשל? אם היא...
לא, זה גיל הרך, זה גיל 0 עד 3. זה גיל 0 עד 3. משרד החינוך לא מממן בכלל את זה. זה שייך לנעמד וויצו. העירייה יכולה לעודד את זה, אבל זה פרטי. זה ממומן על ידי שכר לימוד שההורים של התלמידים משלמים. או שיש הורים שמקבלים הנחות דרך מערכת הרווחה, אוקיי? משרד החינוך לא מממן חינוך לגילאי 0 עד 3.
לא.
לא. עד גיל 3 זה בכלל לא באחריות משרד החינוך, זה באחריות משרד התמ"ת, מה שהיום נקרא משרד הכלכלה.
גם לא כולם באחריות משרד התמ"ת. אני פשוט עובדת בגילאים האלה, אני יודעת.
0 עד 3?
כן. יש הרבה שגם...
ויש גנים שהם פרטיים לגמרי.
נכון. ההורים הם אחרי נקודה על הכל.
לא, אבל גם גן פרטי צריך לקבל רישוי.
גן חמשי, כן, חמשפחתון, לא? יש לך את כל הפרטים בגנים.
גם המשפחתונים, כן.
חייב, גם משפחתונים.
רגע, סליחה, יש שאלה. אשתי ממלאת מקום לפעמים, קוראים לה נעמד גננת, והיא...
נעמד זה גם.
כן, אבל נדמה לי שאת המשכורת היא מקבלת ממשרד החינוך.
לא יכול להיות.
מנעמד.
לא יכול להיות.
נעמד?
זה חייב... נעמד היא לרשת ששייכת להסתדרות. זה רשת של מעונות יום. נעמד וויצו זה רשתות של מעונות יום, שהוקמו, אני לא יודעת מתי, אבל בשנות... לפני הרבה מאוד שנים. במטרה... במטרה לעודד נשים לצאת לעבודה. נכון. האמת שגם הילדים שלי היו בגן וויצו, אבל זה לא משנה. זה לפני הרבה מאוד שנים. משרד החינוך לוקח אחריות על החינוך רק מגיל 3. עד גיל 3, פרוצדורלית, מעונות, משפחתונים, מה שנמצא בפיקוח הוא בפיקוח משרד הכלכלה, התמ"ת מה שנקרא, אוקיי? מימון יש רק לילדי רווחה דרך משרד התמ"ת, אוקיי? עוד שאלות? כן, בטח. יש לך רשימה שלמה.
אני לא רשימה.
בסדר גמור.
למד שיש של 21 עמודים זה כלום. רציתי לשאול, לא, לא, סתם אמרתי את זה לקוריוז, זה לא תקרה. לפי מה שאת יודעת, בית ספר שפועלת עם אוכלוסייה ברמה סוציו-אקונומית נמוכה, מקבלת תוספות תקציב.
אז דיברתי על זה שממשרד החינוך הם אמורים לקבל משהו כמו 5% יותר, אוקיי? משרד החינוך, זאת אומרת, זה המינימום. יש כמה אפשרויות. המינימום אמור להיות 5% שמשרד החינוך מתקצב על פי סולם טיפוח של בתי ספר. אוקיי? זה תוספת של 5% שמגיעה ישירות ממשרד החינוך. יש גם סלים שונים של תוספות שמגיעים דרך מחוז צפון, וזה דבר שהוא הרבה פחות שקוף. למשל, יש סל טיפוח. אוקיי? יש סל שעות עולים חדשים, שזה לפי מספר עולים בבתי ספר. יש כל מיני סלים כאלה שמקבלים אותם דרך מחוז צפון, ושהם מאוד לא שקופים. אנחנו לא יודעים איך הם מחולקים בין בתי ספר.
אבל ה5% האלה מותנים
במצ'יק
של העירייה.
ה5% האלה לא מותנים במצ'יק, לא. זה מתקציב הבסיס של שעות התקן של משרד החינוך, הוא אמור לתת יותר.
הדברים שציינת.
עכשיו, שנייה, עוד דבר חשוב, מדד הצפיפות בכיתות הוא שונה לבתי ספר לפי הפרופיל שלהם. אוקיי? זאת אומרת שבבית ספר חלש אמורות להיות כיתות יותר קטנות. בבית ספר חלש...
במטרש?
לא, במספר תלמידים. במספר תלמידים, למשל, נגיד, כאשר התקן המקסימלי הוא 40 תלמידים בכיתה, אז בבתי ספר שהם בפרופיל הנמוך ביותר, התקן המקסימלי הוא 32.
אז יש 8.
יש לי, אני אשלח לך את זה. אם תשלחי לי מייל, אני אשלח לך מצגת שהכנתי לצרכים אחרים, אבל שהיא לא להפצה, כי אני עדיין עובדת עליה, אבל שמפרטת את כל המאצ'ים של משרד החינוך, איך הוא נערך ולאיזה תפקיד. תקציבים דיפרנציאליים יש לבתי ספר חלשים, ומה הפרמטרים וכו' וכו'. אבל זה מצגת שהיא אצלי במצב טיוטה עדיין. אני מוכנה לשלוח את זה, אם את רוצה להבין את זה, אבל זה לא משהו שאתם יכולים להבין.
אני צריכה נתונים
קלים,
יש פה התמודדות עם...
מהמצגת הזאת...
תסגרו במשרד החינוך לשלוח לנו נתונים בסיסיים ביותר. למשל, נעשתה בבית הספר תיקח כללי, כולל פיננסית, בעקבות המכתבים ש-190 הורים חתמו אליהם ושלחו. והתשומה ש-200 הורים חתמו אליהם עליה כדי לבקש את החלטת המנהלת. לקח חודשים, בינתיים ויתרנו, עזבנו את בית הספר, שליש מהתלמידים עזבו, הלכנו, בכינו, הלכנו הביתה, כן? ואז, באוקטובר, קיבלנו את התביעה. אז פתחה שוב את הקופסה. עכשיו, איפה שחשבנו שאנחנו לא נתעסק יותר בניצנים, אנחנו נאלצים עכשיו על החיים שלנו להתעסק בסיפור הזה. ואז מה שקורה זה שבערך חודש אחרי שקיבלנו את התפייה, חודש וחצי, נודע לנו, כאשר אף אחד לא מודיע לנו, נודע לנו בדרך שלא דרך, שבעקבות המכתבים הרבים ששלחנו למשרד החינוך, והלחץ שהפעלנו, אחד החינוך לקח לו כמה חודשים, אבל הוא כן בדק את בית הספר. הוא אוטוטו מגיע לבדיקה. אנחנו בונים, אומרים לנו לא, מה פתאום היה, מוכרים אותנו, ובסופו של דבר נודע לנו בינואר שנעשתה ביקורת, ומצאו חריגות חמורות ביותר, שעומדות עם מה שכתבנו במכתבים שלנו.
התביעה נגדכם עם מה? לשון הרע?
כן.
אוקיי. יש לך עורך דין?
כן.
פרטי?
שלומי ריינברג, כן.
למה לא תלכו לארגון ציבורי?
כי היינו צריכים להגיב מאוד מהר. יש זמנים מאוד קצרים כדי להגיש כתב הגנה. והבנו שעד שאנחנו נצליח, אנחנו בנינו לעירייה, ביקשנו עזרה, שלפחות נוכל להיפגש עם עורך דין בשלב ראשוני, ושיעזרו לנו, זרקו אותנו. בקיצור, אני מגיעה לקוונטה. מהרגע שנודע לנו בינואר, עוד פעם בדרך של מחתרת, שיש ביקורת, הביקורת מגיעה לתוצאות חמורות ביותר, ושהמנהלת על שנה אחת צריכה להחזיר כמעל 43,000 שקלים על שנת שנה אחת.
להחזיר להורים?
כן, להחזיר להורים.
כן.
שזה 150 ומשהו לוחות.
ואז 155 שקלים לילד, כאשר היו 270 ילדים אז, והיום יש 180 ומשהו ילד בבסיס. אז ניסינו לקבל את הדוח, ומגלגלים אותנו, סתם אומרים לנו, זה משרד החינוך, פנייה לציבור. פנייה לציבור, מה פתאום, זה לא אנחנו, זה הממונה.
אוקיי, תקשיבי, אני רוצה לפנות אתכם למישהו שיעזור לכם.
זה מה שאנחנו עושים, זה מה שאנחנו עושים. תקשיבו
לה.
ראש העיר אחראי עליה.
תראה, השאלה היא פה, זה כספי הורים, אוקיי? משרד החינוך מפקח על זה, החשבון הוא גם בבעלות העירייה, גם לעירייה יכולה להיות אחריות על זה. יש באוניברסיטת חיפה קליניקה למשפט החינוך, עם עורך דין מאוד נמרץ, שאני מכירה היטב, ושאני פשוט אתן לכם את הטלפון שלו. לכו אליו, ספרו לו את כל המקרה, הוא לוקח מקרים כאלה, אני מניחה שהוא ייקח את המקרה שלכם בשמחה, או לפחות הוא ייעץ לכם, מה אתם יכולים לעשות, באיזה נושא, איזה מידע אתם יכולים לקבל. הוא יכול לפנות למשרד החינוך לדרוש מידע, הוא יכול לפנות לרשות. אם צריך למשל את התנועה לחופש המידע, אפשר לשלב גם אותם במאמץ הזה. אין סיבה שתעשו את זה כמאבק פרטי, כי אתם במאבק שהוא ציבורי במעשה. אז יש לי את הטלפון שלו, ובואו אני אתן לכם... או שאתם רוצים, אני אגיד לכם, קוראים לו הרן רייכמן, ותגידו שנוגה ממרכז אדווה התנתה אתכם. רק שנייה.
מה את אומרת? אני שם את המנהל את מלחמתי. אבל שבגדה יותר מוגדם.
זה גם אור לסמכון בכל העסק הזה, חומת מגן.
הטלפון, אני נותן לכם של הקליניקה, כי לא נעים לי לתת נייד. אם הוא לא עונה, תשאירו הודעה, אני בטוחה שהוא יחזור אליכם. 04-826-2136. 04-826-2136, עורך דין הרן, היי רישנון, יש לו שם מוזר קצת, רייכמן. בסדר? זה קליניקה למשפט וחינוך, ומה שהוא עושה זה מייצג קבוצות של הורים בדיוק בנושאים האלה. יש שתי קליניקות כאלה באוניברסיטת חיפה, בעוד מקום בחדר. ותקשבתי, ציינתי
את העניין של
המון
שקודם,
אני
בבקשה. של משרד החינוך,
5%
או יותר,
זה... בוא נגיד ככה, תראו, סיימנו, מי שרוצה ללכת הביתה, תרגישו חופשי. מי שרוצה עוד להישאר לשאול שאלות, בסדר, תשארו.
תודה רבה. אני אשלח לך.